אתם מאזינים לפודקאסט היורו.
שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט יורו 24 בחסות פרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המתקדמת והמאובטחת ביותר בעולם. אתם מוזמנים להתקשר כוכבית 2300 לפרטים והצטרפות, ומצטרפים אליכם באוזניים עכשיו אורי רייך, אורן קדוש וגל קרפל. אהלן חברים, לילה טוב.
מוזיקת הפתיחה זה קצת בסגנון של עולם המסתורין של היורו.
כן, לא, אין פה מסתורין, הכל ידוע.
אבל ביורו יש מסתורין.
כן, יש סימני שאלה כל הזמן. מחצית ממשחקי שמינית הגמר מאחורינו, כל משחק בצבע, נסכם אותם אחד אחד, נתכונן ליתר משחקי השמינית עם קריצה לעבר משחקי הרבע שכבר נקבעו. קרפל, אחלה שמיניות עד עכשיו.
וואו, איזה כיף, ממש, אני מאוד נהנה. אני מאוד נהנה מכל היורו. היה איזה רגע בסיבוב השלישי קצת פחות, אבל גם לא נורא. וזה מדהים, השמיניות מטורפות. היום היו שני משחקים פסיכיים לגמרי, גם אתמול דנמרק הובילה 1-0 על גרמניה פסלולה, אבל וואו, כל משחק באמת מדהים ומלא תהפוכות ומלא רגשות, ואי אפשר שלא ליהנות, על אף הגשם הכבד שם שכל הזמן...
זה גם אירוע, וזה גם עוד אירוע, בתוך היורו מלא האירועים הזה, נכון.
מעולה.
ארבעה משחקים היו לנו, ואני אשתף אתכם, הייתה לי התלבטות ליינאפ. עם איזה משחק להתחיל? ללכת לפי סדר כרונולוגי, אולי דווקא מהמשחק האחרון שהיה, אולי לפי הצדדים, צד חלש, צד חזק, ואז קדוש הגיע ג'וד בלינגהאם.
עם זה אתה רוצה להתחיל?
עם זה נתחיל, ואם אנגליה תזכה, אז גם עם זה נסיים.
אז יש לפעמים שחקנים שהופכים נבחרות ומאמנים להרבה יותר טובים ממה שהם. וג'וד בלינגהאם מזכיר לי שחקנים באמת באמת גדולים, שבשבילם אתה רואה את הכדורגל, אתה רואה את המשחק הזה, ומה שהוא עשה שם באמת בתוספת הזמן, זה משהו שבאמת קשה לזכור דבר כזה, מספרת, ברגע שהנבחרת שלו בכלל, אתה יודע, לא קרובה אפילו לשוויון, בסלובקיה עושים באמת הכל נכון, מתגוינים נכון, יוצאים מפרצות נכון, לא יחסה שיעשו גם את ה-2-0 בחצי השני, ביתה מהחצי, ובאמת אנגליה לא הגיעה לכלום, לא הגיעה לה גם כלום, ומה שהוא עשה הבחור הזה, זה באמת משהו יוצא דופן, זה שחקן שאתה יודע, אם אתה עכשיו ילד קטן, אתה אוהב בגללו את המשחק.
אהבתי. אגב, אפרופו ילדים קטנים, בלינגהאם, גם הוא לא בחור מבוגר מדי, אתמול הוא חגג יום הולדת 21, אתה מכיר את זה שאומרים מזל טוב, כמובן, סידר לעצמו את המתנה, בדרך כלל אומרים מה אפשר לקנות לגברים, תמיד קשה, ואז אומרים תביא איזה גיפט קארט, תביא איזה ביימי ואני אסדר לעצמי, אז בלינגהאם אמר אל תביאו לי מתנה, תביאו לי כדור ברחבה, דקה אחרונה ואני כבר אסדר לעצמי את המתנה.
בדרך כלל מתנה מושלמת תהיה כרטיס לראות את בלינגהאם, אבל הוא בלינגהאם, אז הוא יכול
להסתכל במראה, או על אח שלו, שמאוד דומה לו.
כן, זה היה רגע מונומנטלי, רגע גדול, רגע מדהים שבאמת הופך את הסיפור, אולי של אנגליה, את זה עוד נראה, אני בספק אם זה יהפוך את הסיפור שלהם לגמרי, אבל בטח הופך את הסיפור של בלינגהאם ביורו הזה, שהיה מאוד מאוד מושמט, וגם המשחק הקודם היה לא טוב, גם המשחק הזה היה לא טוב. אבל בלינגהאם, אחרי הגול שלו בקלאסיקו, זוכר שהוא ניצח את הקלאסיקו.
איזה מהם? הוא ניצח את שניהם בדקה האחרונה.
האחרון, זה שהוא ניצח 3-2, ניצח בסוף. אז אחרי זה כאילו נפל לי הסימון שווינר כזה עוד לא ראיתי.
לא, היו, בעידן הזה אולי.
לא יודע, אני לא זוכר שחקן שם, לא הפער, אני אומר ווינר גדול כזה, הפער בין מה קורה איתו ברגיל, והוא...
זהו, לא הכי גדול שראית, את רונלדו, את מסי, היו שחקנים גדולים.
הוא לא הכי גדול שראיתי בכלל, בכלל לא, בכלל לא השחקן הכי גדול שראיתי, אבל הווינריות שלו זה הדבר הכי מטורף שראיתי, כי נראה כאילו בדקה אחרת במשחק אין סיכוי שהוא עושה את הדבר הזה, וברגע הזה פשוט... אתה יודע, אתה רואה איזה מהלך משוגע, והכדור נכנס, אתה אומר, מי זה היה? אתה אומר, מה זאת אומרת, מי זה היה? זה היה ג'וד בלינגהאם.
כן, פעם שישית העונה שהוא כובש שער כבר אחרי דקה 90. אפרופו, מה שאמרת, עם הביקורות שיש עליו והשמצות, זה אולי מעבר למספרת האדירה, החגיגה שלו אחרי זה הייתה ישר, who else? ויש לו את ה... הוא מתחיל, עושה כבר כמה פעמים את החגיגות האלה של הדיבורים, וגם שאלו אותו על זה בסוף, הוא אמר, שמעתי את הביקורות, ואני מודה שלקחתי את זה באופן אישי, זה ישר הזכיר לי את ג'ורדן בסרט, לקחתי את זה באופן אישי, הוא אמר לפעמים זה טוב גם לקחת אישית דברים, וזה נחמד לפעמים גם ככה לענות למבקרים, ולפני שנדבר על הביקורות, לאו דווקא עליו, אלא באופן כללי על הנבחרת שעלתה, נבחרת האנגליה, אני רוצה קרפל, אתה אולי תאהב את זה, כן. הוא העלה ג'וד בלינגהאם, בסוף המשחק רצף כזה של תמונות באינסטגרם, התמונה השישית, זה ציטוט של רוזוולט, מי שלא עקב אחרי ההיסטוריה, תיאודור, כן, היה נשיא ארצות הברית לשעבר, ב-1910 בפריז,
כן.
והוא מעלה, הבאתי לכם את התרגום מהאינטרנט של הקטע שהוא העלה, האדם בזירה, ככה זה נקרא, אני אקריא לכם, זה קצר.
אוקיי.
אמר, לא המבקר הוא מי שחשוב, לא האיש שמצביע על כישלונו של החזק, או המאיר כיצד אפשר היה לעשות את הדברים טוב יותר. הקרדיט שמור לאדם הנמצא בזירה, האדם שפניו מוכתמים באבק, בזיעה ובדם, זה שנאבק בגבורה, שטועה, שמועד ומחטיא פעם ועוד פעם, כי אין מאמץ בלא שגגה וכישלון. זה החותר לעשייה של ממש, המכיר את הלהט הגדול, את המסירות העצומה, המחלה את כוחותיו למען מטרה ראויה, זה שתואם במקרה הטוב את פרי ההצלחה, ובמקרה הרע, אם העלה חרס בידו, לפחות נכשל לאחר שהעז, כך שלעולם לא יימנה עם אותן נפשות קרות והססניות שאינן יודעות לא ניצחון ולא תבוסה. מישהו פה בטעון. מישהו בטעון וחיכה לרגע. האמת גם איזה מלך הוא שבסוף אתה יודע, הוא טעון ועם הביקורות ובסוף זה גם הגול. זה לא איזה דחיקה מה...
תראה מה זה גבר. אוקיי, שהוא לוקח את זה על עצמו, את כל הביקורת, הוא גם מכיל את זה, הוא מגיב לזה, אבל יש לו מאמן... שזה באמת משהו שאני עכשיו, אם אני אקח עכשיו...
אורן לוקח אותנו למציאות שנבחרת האנגליה.
אם אני אקח עכשיו... קודם כל הייתי רוצה שהמאמן שלו על הדבר כזה, אבל אם עכשיו המאמן שלו, אני חושב כאילו אם בן אדם אחד מתחום הכדורגל היה מעלה את ההרכב הזה, והיה בוחר את הסגל הזה, עוד בן אדם אחד, הייתי אומר, שמע, זה עוד בן אדם עזוי שלא ראיתי. שמע, זה באמת משהו, גם עד שהוא כבר מגיב טוב, אחרי זה הוא מחזיר חזרה. כאילו כבר עד שכבר הוא כבר מצא את האיזון איכשהו, שלקח את צקה, איזו אותו להיות מגן שמאלי, שיהיה לו לפחות שחקן עם רגל שמאל בקו, ושם את פלמר בקו ימין, ואז הוריד את ארי קיין אחורה מדרגה אחת, ושם את בלינגהאם ביחד עם רייס, ושם עוד חלוץ, ואתה רואה שכבר זה...
שלא הייתה לו ברירה.
ואיזה בקו שמאל, כשאין לו ברירה. הסתדר לו, עושה שני גולים, דקה 90, ובערכה בהתחלה.
חילוף בדקה 105.
מה זה אחרי זה? אתה רואה אותו עושה 5-3-2, מחזיר את צקה לצד שני זה, אתה אומר כאילו מה?
מוציא את בלינגהאם ואת קיין.
הוא רצה לקבל גול, אתה רואה שהוא מת לקבל עוד גול. אני אומר, בוא נשמע, בן אדם הזיה. הבן אדם לא איתנו.
זה הבן אדם שעשה חילוף כפול דקה 119 בגמר יורו, ושני השחקנים שנכנסו החטיאו פנדל.
לא, אני אומר לך שזה בן אדם.
זה בן אדם שמקבל החלטות תמורות, ולא מכיר בזה.
אבל לא, תחשוב שכבר הסתדרו לו הכוכבים, עכשיו הגבת, יצא לך ברבע שעה האחרונה, אתה יודע, משום מקום,
אגב, זה המשחק, זה בחירת מילים טובה, הסתדרו לו הכוכבים. כי הכוכבים פה, בלינגהאם וקיין, הצילו את המאמן שלהם. Okay. יש מאמנים ואנחנו נדבר עליהם יותר טובים, פחות טובים. הכותרת של הפודקאסט הקודם שהקלטתי היה שמאמנים לא פחות חשובים מהכוכבים שלהם. ופה הכוכבים לגמרי הצילו את סאוטגייט.
לגמרי, וזה באמת בסוג הדברים שאני זוכר שמעתי לך מקודם בהתחלה, שילדים עכשיו שהם רואים את הדבר הזה, אז הם עכשיו בשבילם בלינגהאם זה עשי, זה מזכיר לי כשאני הייתי ילד קטן בין 9-10, וראיתי את רוברטו באג'ו, אז אתה יודע, מעלה נגד ניגריה בתוספת זמן ובערכה, ואז אחר כך עם ספרד ובולגריה, ואתה רואה את הדברים, ואיטליה לא הייתה טובה, שיחקה באמת לא יפה, סאקי עם הכדורגל המגעיל שלו והקיצות, ואני רואה עכשיו את בלינגהאם פשוט מציל אותו, פשוט מציל את המאמן שלו, פעם אחר פעם, אתה אומר, וואלה, זאת נבחרת, שאם איך שהיא משחקת לא מגיע לה לעלות, יש פה שחקנים נהדרים שאתה רוצה אותם בשלב הבא, אבל איך שהם משחקים אנגליה, לא יודע, זה לא הולך למקום טוב, למרות שהגרלה הכי נוחה שיכולה להיות בצד שלהם.
כן, תראה, פתחת את תיק סאוטגייט, ואני דווקא, כולם מתמקדים בסאוטגייט, ובמידה כמובן גדולה של צדק, כי יש לו שחקנים טובים, אבל יש לו בעיות סגל קשות. דווקא הטעות
הראשונה... סגל קשות? הוא יצר.
כן, לא, עוד שנייה, זהו. אז אני אומר, קודם כל הבעיה הכי גדולה שהוא יצר, זה העניין של טריפר מגן שמאלי. זה כואב בעיניים לראות הדבר הזה, משחק אחרי משחק. אי אפשר, אנחנו מדברים על זה גם כל פעם מחדש.
היה פה ויכוח. היה פה ויכוח, אז זכור לך את הוויכוח הזה? פה בהתחלה, עם יוחין.
פודקאסט.
כן, עם יוחין, בהתחלה על אנגליה, ואמרתי, אוקיי, הוא דיבר על זה שהרי לוק שהוא הרי פצוע, הרי, כן. לא קשיר. ואז הוא הולך לשחק עם טריפייר כמגן שמאלי. עכשיו, אוקיי, אתה הולך לשחק עם טריפייר כמגן שמאלי, שהוא מגן ימני במקור, אז שהוא יודע לשחק כמגן שמאלי.
מגן ימני, אגב, לא איי-איי, כן?
וגם לא
איי-איי.
אז לא עדיף, אם כבר אתה נותן למגן ימני לשחק מגן שמאלי, לא עדיף את טרנט? עכשיו אני שואל אותך מהצד, לא עדיף את טרנט, מה, עדיף אותו בקישור, באמצע, מה שהוא עושה בתחילת הטורניר?
ועובדה שהוא גם ויתר על זה.
והוא ויתר על זה. וראינו שמיינו הרבה יותר טוב באמצע.
זה מגביל את נבחרת אנגליה, בקטע פסיכי. המוגבלות שזה יוצר לנבחרת, זה מטורף, וזה מטורף שהולך על זה כל שבוע מחדש, כל משחק מחדש. מה שאני מתכוון להגיד, שזה לא רק גארת סאוטגייט, גארת סאוטגייט, כי יש להם בעיה במרכז הקישור. מההתחלה, זה היה בולט מהמשחק הראשון, מהדקות הראשונות של המשחק הראשון, ואני גם מדבר על זה.
הוא יוצר את הבעיה. הבעיה.
לא, אבל זה לא רק הוא יוצא.
הוא יוצר, הוא אומר שמיינו ודקלן רייס זה לא טופ של טופ. אבל בסדר, אבל בשאר העמדות יש טופ של טופ, נכון?
חוץ מדקלן רייס, שלא משחק מספיק טוב בטורניר הזה בכלל, הוא לידו ניסה את כולם,
כל הניסויים, נכון. טרד,
הוא ניסה את גלאגר, הוא ניסה את מיינו, כל דבר שהוא,
הנה,
הוא כל פעם
ראינו,
מנסה משהו חדש,
בדקות הטובות,
אסון.
בדקות הטובות, ראינו, עזוב את דקן רייס שהוא לא טוב, אני מחזיק מאוד ממיינו, הוא עשה באמת, הוא עשה משחק, הוא היחיד שעוד ראיתי ממנו משהו נורמלי,
הוא הכי טוב מבין החבורה הזאת.
ניסה לקדם, נכון, אבל עכשיו קח אותו, הרי בדקות הטובות מה היה? היה את רייס, בלינגהם וארי קיין.
נכון, ארי קיין.
אוקיי? זה מה שהוא עשה בקישור. הוא לקח את קיין מדרגה אחת אחורה. אז שחק ככה. שחק פשוט ככה, מה הבעיה?
יש לי ביקורות על סאוטגייט, אני רק אומר שנבחרת אנגליה עם ההגנה של...
תוציא את רייס, הוא לא טוב, שים את מיינו.
נכון, אני רק אומר שעם ההגנה והקישור של אנגליה, אני מבין שיש את פודן וסאקה ובלינגהם וקיין, שאגב היה משחק קודם שהוא החליף שלושה מהם בחילוף אחד, שזה דבר מדהים לעשות, אבל... נבחרת אנגליה היא לא מאוזנת בצורה קיצונית, ואם אתה גם לוקח את זה שטריפר פותח מגן שמאלי, זה פשוט קבוצה מאוד מאוד לא מאוזנת, מאוד מאוד לא בריאה, ושאתה משווה אותה לסגלים של גרמניה, של ספרד, פורטוגל וקבוצות אחרות, אומרת, שמע, הן הרבה הרבה יותר מלאות והרבה יותר שלמות מאנגליה, למרות שכמה מהכישרונות הכי גדולים בעולם.
אבל לאנגליה יש, הביקורת העיקרית לגבי סאוטגייט, וזה כל לועד ממוצע יגיד לך, זה שאתה מקבל רביעייה, אוקיי? ואני אומר רביעייה כי פודן וסאקה ובלינגהם וקיין, אבל אני אומר רביעייה ובאותה נשימה אני גם יכול להזכיר את פלמר למשל, אוקיי? שגם נתן עונה אדירה בליגה האנגלית. ואתה אומר, בסוף, הכדורגל הוא פשוט, אתה יודע, יש משובב עין, אז זה ההפך הגמור, הוא סוגר עיניים.
לא, לא, זה נורא
בעין. ולכן אתה לא יכול לבוא ולהגיד, זה שחקן, פודן נתן עונה אדירה באנגליה, ופלמר עונה אדירה באנגליה, וקיין אדיר במינכן, וג'וד בלינגהם בריאל מדריד, ומכל זה יוצא לך משהו משעמם, אז מי אשם?
וזה חוזר
למקרה, זה קצת טומאץ', אתה מבין בשביל שזה לא יהיה על המאמן.
זה חוזר לרוזוולט ולמה שבלינגהם אמר, אתה יודע, ללוחם בזירה. אבל פה, מי שמציב אותם בזירה, זה, תקשיב, זה נראה רע. אתה רואה שהם לא מומנים בשום צורה, לא הגנתית, לא התקפית. באמת, אתה רואה, אין שילובי התקפה נכונים. אתה רואה צד אחד בכלל לא קיים. זאת נבחרת שהיא הכי לא מומנת שראיתי. חבורה של כוכבים, לא מומנים.
כן,
זה באמת נראה רע.
מילה על רוזוולט.
כן.
כי אם יש מישהו שיודע מה זה להיות חלש, ואז בדקה ה-90 לעשות משהו טוב, ואז זה מה שזוכרים לך, זה תיאודור רוזוולט. קורא היה נשיא ארצות הברית ב-1933 עד 1945.
שנים יפות.
הוא עשה הרבה מאוד טעויות. הרבה מאוד טעויות. הוא לא לחם בזירה.
אבל ב-45 הוא קיבל כדור ברחבה ונתן מספרת, כי אם לא, זה לא שווה כדור זהב.
פחות יותר, כן.
אגב, הגול הזה, אני בכוונה לא פותח את דיון השחקן הטוב בעולם, אבל דיון... כדור הזהב קיים, והשאר הזה הוא צעד בכיוון של ג'וד. שוב, בסוף זה יוכרע הרבה, בגלל שהרבה כוכבים גדולים עשו עונה גדולה, בין אם זה ויניסיוס, ובין אם זה קרוס, ובין אם זה גם ארי קיין, למרות שהוא לא זכה בתיירים, ותכף אני אגיד גם עליו משפט. אז בסוף מה שיקרה ביורו, אולי בקופה, זה מה שיכול להכריע, ומבחינת בלינגהם זה צעד משמעותי. ואפרופו ארי קיין, כשזה היה נראה כאילו זה כבר נגמר, הסתכלתי על ארי קיין, דקה 94, ואמרתי, אלוהים, מה יהיה עם הבחור הזה? גם היו לו החמצות מתוך הרחבה וכו'. וכנראה שהסיכוי היחיד באמת של ארי קיין לזכות בתואר, זה רק אם הוא ישחק ביחד עם ג'וד בלינגהם באותה קבוצה. הוא צריך את ההפך הזה, הגמור, את זה שהווינריות נדבקת אליו ויביא את התארים בשיניים, כדי שיאזן את את התסריט ההזוי של הקריירה של ארי קיין. כל כך טוב וכל כך לא מאותר.
כן, התסריט שלו הזוי, אבל אתה יודע, הסיבה לזה זה לא שהוא לוזר ולא שהוא זה, יש סיבה אחת, הוא שחק בספרס כל החיים.
כן, אבל הם הגיעו לשלבים מאוחרים, היו נגעו ליד.
זה עדיין מוזר.
אם ביירן הוא הפסיד את האליפות.
זה עדיין מוזר שהם לא לחקו, אבל הוא לא שחק במכבי תל אביב, הוא שחק בספרס.
אם הם יקחו, אם נבחרת אנגליה תיקח, זה למרות סאוטגייט ולמרות ההיסטוריה של ארי קיין, שזה הרבה לנצח בשביל בחור בן 21.
כן, רק כשאתה אומר אם היא תיקח כאילו זה תרחיש הגיוני, ואני...
זה יכול לקרות, זה יכול לקרות.
לא, היורו הזה בינתיים לא משקר, היורו לא משקר, אנגליה איכשהו הגיע לשם, אבל היורו לא משקר, זה כמו איטליה, שאיכשהו עברו ואז היה אולי...
לא, 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 אל תשווה את האנגלים לאיטלקים, האנגלים פעם אחת לקחו...
לא, אני מדבר בטורניר הזה, מבחינת יכולת מתחילת הטורניר. האנגלים משקרים בטורניר הזה, ומתישהו השקר.
האנגלים משקרים כל הזמן.
לא, יאללה.
חוץ מטורניר אחד, בשנות ה-60, אוקיי, שזה היה בבית שלהם.
ביורו ובמונדיאל הם לא היו כמו עכשיו. הם לא היו כמו עכשיו.
חוץ מטורניר אחד בשנות ה-60 שהם לקחו, ואז עם שער, לא שער, שהיה, לא היה.
כן.
מתישהו הם לקחו תואר?
לא, אבל מודה, הם שחקו טוב.
אני מודה כבר
בשביל.
הפעם הם משחקו, רשמתי לי איפשהו בדקה 90, שתמיד הטורנירים של אנגליה מתחילים ב-It's coming home, וזה נגמר בזה אף הביתה. נכון? זה כאילו, זה ה-It's coming home, זה, זה יותר הולך הביתה מאשר מגיע הביתה.
מה, האמת,
אבל בינתיים הם איתנו.
האמת בסופו של דבר, עד, עד עכשיו, וזה אחד הדברים הנחמדים ביורו, שהאמת משחק את תפקיד. מי שטוב מנצח, מי שלא טוב חוטף בראש. יש כמובן רגעים קסומים ומוזרים, אבל בגדול, מי שיותר טוב ונצח,
אני רוצה להגיד
ואנגליה איזה... לא מספיק טובה כדי להיות זאת שמנצחת. כאילו
אבל אני רוצה לשים כוכבית, כי פה זה מתחבר, כי צריך להזכיר, סלובקיה קצת יוצא אליה הלב, אתה אומר הטובה מנצחת,
היא
הייתה לא פחות טובה.
לא צריך להגיד.
במשחק הזה.
היא הייתה יותר טובה.
במשחק הזה.
היא הייתה יותר טובה.
לא שב... לא, אנגליה כן לחצה.
לא, היא הייתה יותר טובה.
לא הייתה לברך.
היא הייתה טובה בדרכה. הסלובקיה, הקבוצה אחת החלשות ביורו הזה מבחינת שמות.
מחצית ראשונה, קרפל, מחצית ראשונה.
זה לא שהם שלטו בכדור ועשו משולשים מחצית שנייה.
החזיקו שהיה צריך.
יחסית לסלובקיה. יחסית לסלובקיה.
אנגליה לא הגיעה למצב.
בסדר, נכון.
אנגליה במחצית הראשונה לא באתה למסגרת, פעם ראשונה בטורניר גדול, מאז 86 נגד ארגנטינה, מהמשחק ההוא עם הצמד של מרדונה, רק עכשיו זה סלובקיה, שהיא לא הצליחה לבעוט מולה.
סלובקיה יצאה מסכנה, כל הכבוד לסלובקיה, אבל בוא, זה לא שסלובקיה הראתה הצגה של נבחרת גרמניה או ספרד.
לא.
היא הייתה יחסית לסלובקיה, כל הכבוד, להסיר את הכובע, אבל בעת, אתה מסתכל על השמות בסלובקיה, חוץ מלובוטקה הגדול,
ביומים למסגרת, 3-2 לסלובקיה במשחק.
בסדר, כל הכבוד, לא, שוב, אין לי מילה רע על סלובקיה, אני רק אומר, זה לא
שהם שיעור
רמה מעל אנגליה, בואו, זה בכל זאת, הם שיחקו כמו נבחרת קטנה שעושה דברים מדהימים.
יאללה, אנחנו נשאר באותו צד, מי שתפגוש את אנגליה ברבע קדוש, היא שוויץ, שוויץ מנצחת 2-0 את איטליה, עם מי נתחיל, עם חיובי ופרגונים לשוויץ או על איטליה, אתה מחליט.
בואו, תן לקרפל לפרגן, תן לקרפל לפרגן לשוויץ, ואז אני אגיד
מה שהוא... לא יודע, חשבתי שלא תרצה, כי יכאב לך יותר.
כאב לי.
הנה, כנס איטליה. אתה כבר מתחיל עם איטליה.
שוויץ או איטליה?
אז ככה, קודם כל, כל הכבוד לשוויץ,
זה נאום כמו אחרי המשחק, הבחורים נתנו את הכל.
לא, לא, עם כל הכבוד לשוויץ, ויש כבוד, איטליה לא יכולה להיראות כך נגד נבחרת כזאת, באמת, זה לא ברזיל, וזאת לא ארגנטינה, ולא ספרד, ולא גרמניה. אוקיי, להיראות כמו שהיא נראתה נגד שוויץ, שהיא לא, היא גם, איטליה לא באתה פעם אחת לשער כל המשחק, ואתה מסתכל על ההרכב, אני עוד מלפני המשחק, אתה מסתכל על ההרכב, אתה רואה שחקנים כמו אל שראוי.
הוא ניסה לעשות... הוא כאילו הלך לאיבוד ספלט במהלך הטורניר וניסה לאלתר דברים כדי לסדר את המצב.
כי פה מה שהיה, מה שהוא עשה במשחק הזה, לפני המשחק הזה, והוא קשקש לא מעט במסיבות העיתונאים, ואתה יודע שאני מחסידיו הכי גדולים
שספלטים. צריך להגיד, למי שלא מכיר, אורן קדוש מת על נבחרת איטליה, ואני לא יודע להגיד עוד יותר, אבל באותה רמה מת על ספלטי, והשילוב הזה כשספלטי מונה למאמן נבחרת איטליה, אני הייתי מאושר בשביל אורן. הייתי מאושר בשביל
אורן. אבל הוא מטריף אותך, ספלטי מטריף אותך בטורניר
הזה. בטורניר הזה. אתה יודע עד כמה הוא מטריף אותו? שאני שלחתי מם אחרי המשחק אתמול, של מישהו מוריד את המסכה של ספלטי, ומתחת יש את אלגרי, וקדוש רשם מדויק. עכשיו, אלגרי, למי שלא מכיר את קדוש, זה ההפך ברגשות שלו ממה שיש לו כלפי ספלטי וכלפי איטליה. אז אם הוא הסכים עם ההשוואה הזו, עד כמה הוא יתאכזב מספלטי?
מה שהוא עשה במשחק, מה שהוא עשה בטורניר הזה, אתה רואה אותו, אני ממש הגע נקודה נקודה, חוץ מהשוער שהיה באמת יוצא מן הכלל כל הטורניר, אתה מסתכל על החלק האחורי, אוקיי? אז אתה רואה אותו אתמול מעלה שחקן כמו מנצ'יני, שבאמת הוא לא בקצב. הוא לא יכול לעמוד אצלו של בסטוני. עכשיו יש לך כבר שחקן כמו דרמיאן כזה, ששיחק העונה באינטר, רוב העונה כבלה מצד ימין. תן לו כבר לידו. הוא שם אותו, כאילו כל הפוך, שם אותו מגן שמאלי. עכשיו יש לך מגן שמאלי את דימרקו, ויש לך את קמביאסו. שים אותה מגן שמאלי עם שמאלי טבעית על הקו. למה לשים שם את דרמיאן? מצד ימין די לורנצו. אתה הולך עם שחקן ש... אני לא רוצה לדבר לא יפה, אבל זה באמת מה שהוא עושה על הדשא, זה הוא משוטט. משוטט על קר הדשא, הוא... מה שהוא עשה כל הטורניר הזה, זה לא דומה לדי לורנצו, לא של היורו הקודם, ולא של האליפות של נפולי, הוא, עזוב, זה באמת נראה רע, רע זה, זו מחמאה מה שהוא עשה שם, ותוציא אותו, יש לך את בלנובה, שאם אתה עכשיו מסתכל על הסריה, השחקנים הכי טובים בסריה, על צד ימין, זה בלנובה מטורינו, שעשה עונה ענקית, ואורסוליני של בולוניה. כל היורו הזה מפוצץ בשחקנים של בולוניה. תשאל מי השחקן הכי טוב בבולוניה זה אורסוליני. השני הכי טוב זה זירגזה. אוקיי, שני השחקנים הכי טובים. זירגזה לא משחק בהולנד, כי קומן שם עם הראש שלו עם דפאי. מצד שני, אורסוליני לא זומן לנבחרת איטליה. עכשיו, את מי אז הוא שם בצד ימין? אין לך שם אף אחד, שם את די לורנצו שנראה רע, וקיאזה שעדיף אותו בצד שמאל. אוקיי, שמת את קיאזה בצד ימין, מי אתה שם בצד שמאל?
אל שראוי, כבר משחק קודם, ניצח לך את המשחק זקני.
שראוי זה מדהים
של שראוי בנבחרת איטליה. ניצח לך את המשחק זקני.
זה מדהים, היית לוקח עשור אחורה, אתה אומר לי, אל שראוי עדיין בנבחרת איטליה, בהרכב, אתה אומר לו.
אבל משחק קודם,
זקני כרגע נתן גול החיבור.
זקני נתן גול החיבור נגד קרואטיה, הציל אותך, העלה אותך שלב, לא תיתן לו לשחק. השוואות
לדל פיירו.
לא תיתן לו לשחק. עכשיו זקני נתן גול שהעלה אותך.
אני חייב משהו.
רספדורי, היה מצוין נגד קרואטיה, היחיד שהוא עשה משהו. עוד פעם אתה הולך עם סקמקה וזה, אתה מסתכל באמצע פג'ולי, פג'ולי ברלה וקריסטנטה. אתה מסתכל על הקישור, עדיף את ג'ורג'יניו, פלגריני, פרטזי, שלושה שחקנים יותר טובים חוץ מברלה, כאילו רק תבחר. כאילו עשה בכוונה.
איך אתה מסביר את זה? הרי אתה מעריץ את
פלגריני. פג'ולי שיחק שני משחקים כל העונה. ראית בשער השני מה הוא עשה? הכדור לא הגיע לו, ישר מעבר קיבלנו גול. השחקן כזה, עכשיו, איך אתה לא מזמן עוד לפני כן את לוקטלי? אז זה מה שהוא עשה במשחק,
איך אתה מסביר,
אורן,
ספלטי הרי, אתה לא אוהב אותו סתם, אתה אוהב את הכדורגל שלו.
נכון.
וקיווית שהוא יביא, צריך, בוא נשים רגע דברים על השולחן, שאלו את אנשלוטי לפני הטורניר, מי לדעתך פייבוריטית, אז הוא אמר, גרמניה מאוד מעניינת, שאלו אותו בתור איטלקי, מה עם איטליה? אז הוא אמר, מה לגביהם? הוא אמר, יש להם את דונרומה, הוא השחקן הטופ קלאס היחיד שיש להם. אז יש פה גם סגל עם בעיות.
גם ברלה, כן.
אבל ציפית שספלטי אולי קצת כמו בנפולי להבדיל, ייקח את, את החלקים ויהפוך את השלם לגדול מהם. ופה,
אם עכשיו,
איך זה הלך לאיבוד? איך הדיסוננס כל כך גדול בין ספלטי של נפולי לבין ספלטי?
קודם כל, לא, קודם כל הוא איבד כיוון. הוא איבד כיוון לגמרי, הוא הלך עם שחקנים כמו די לורנצו, שהיה איתו, לקח איתו אליפות בנפולי, והוא פשוט לא מבין, שמע, בן אדם לא איתנו כבר שנתיים. הוא לא בכיוון. אוקיי, ושחק, בחיים לא ראיתי מאמן מעולם שמשחק עם שני בלמים רגל שמאל כל הטורניר. זה לא עובד ככה, אתה לא יכול לפתוח את המשחק ימינה. עכשיו, מעבר לזה, בקישור, כל פעם, הרוטציות האלה, אתה לא יכול להיות עם קישור כזה, קריסטנטי הכבד הזה, פג'ולי, לא שיחק כל העונה, הפס לא מגיע לו, ברל השוא היחיד, הוא מוציא אותו גם חילוף ראשון. תשמע, אני אומר לך, הוא עשה שם דברים, אתה כאילו, כאילו ראה משחק אחר לגמרי.
ו?
כן, תשמע, כמו שאנצ'לוטי...
איטליה החליטו להשאיר אותו, ונשאר למונדיאל.
כן, ותחשוב שעם כל זה שהסגל בעייתי, אוקיי, עדיין, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד שיש לשוויץ, יש פה חומר יותר טוב משוויץ. חד משמעית, אני לא חושב אחרת. אני חושב שזה לא היה נראה כך במשחק, לאיטליה שחקנים יותר טובים. אני אומר לך, יש להם שחקנים יותר טובים, להיראות כך נגד נבחרת כמו שוויץ, זה ברמה ש... מנבחרת ישראל הייתי מצפה להיראות יותר טוב.
האמת שמה שאמרת עכשיו בדיוק מחזיר אותנו לדיון שהיה לנו, עוד לפני זה אני אגיד על אנצ'לוטי גם, שמי שעוקב אחרי אנצ'לוטי בקריירה, יודע שגם מאמנים גדולים, הכי גדולים שיש, לפעמים נחשפים במערומיהם, זה קרה כמה וכמה פעמים לאנצ'לוטי, עדיין לא בריאל מדריד הנוכחית, אבל זה קורה, וזה מה שקורה לספלטי, וזה אף פעם לא נעים לראות מאמן גדול, שאתה כל כך מעריץ כגאון כדורגל, פתאום נחשף כמישהו שלפעמים יכול להתנהג כמו סוג של דביל, אבל לגבי מה שדיברת על ההשוואה, פשוט בפרק הקודם הייתי פה עם רז ואיתך, ואני זוכר שכעסתם עליי שאמרתי, ששחקן לשחקן, שוויץ לא נופלת מאיטליה. ואני יודע שזאת הייתה...
שחקן או קבוצה
לא,
לקבוצה?
לא, אז אמרתי שחקן לשחקן, כי קבוצה לקבוצה ברור שהם נופלים מאיטליה, אבל שחקן לשחקן,
לא
שלא נופלת, שהפערים לא גדולים.
איך, הנה המילה של קדוש, פעם ראשונה, 23 דקות.
לא, הפוך.
לא, אז גם שחקן לשחקן, הפערים לא גדולים.
אוקיי, אבל כקבוצה אין ספק, ראינו ששוויץ היא קבוצה יותר.
ההתקפה לא הרבה פחות טובה. זאת אומרת, יש בלמים טובים לשוויץ, לא הרבה פחות טובים אלה, זאת אומרת, הפער הוא לא כל כך גדול, וזאת הייתה הנקודה שלי. לא הופתעתי בכלל משוויץ נגד איטליה.
לא, אני איך שראיתי את ההרכב, אני כבר הבנתי שזה לא...
כמו שדיברנו על זה גם לפני המשחק באמת, שוויץ, אין סיבה שלא תנצח את איטליה, אם הרק הדורגל יותר טוב ממנה מתחילת הטורניר, וכמו שאמרתי, השקרים צפים בטורניר הזה עד כה, והשקר של איטליה צף לעומת האמת הצרופה של שוויץ, שהיא קבוצה לא טופ לקחת את היורו, למרות שלך תדע, כן, אבל לא טופ לקחת את היורו, אבל קבוצת כדורגל טובה, בריאה, חזקה, עם שחקנים טובים, עם ספסל טוב, עם אופציות, באמת נבחרת חזקה.
זאת, אתה עכשיו מחמיא לשוויץ וכל הכבוד להם, והם יכולים לעשות טורניר יפה, והם כבר עושים טורניר יפה, אבל אני אומר לך, בתחושה שלי ובתחושה של העם האיטלקי,
כן.
אני מרגיש שמכרו אותי.
כן, ברור.
מכרו אותי, זה לא...
ברור
לא,
שזו התחושה.
לא בצורה הזאת.
נכון.
מכרו אותי.
ברור שזו התחושה, איטליה מצפה.
וחשבת לא... שצריך לשלוח את ספלטי?
חד משמעית.
זה הבן אדם שהכי אוהב את ספלטי בעולם חוץ מאמא ואבא שלו, לדעתי.
אז עוד פעם, חד משמעית, לא יכול לקרות שהוא עולה מגן שמאלי דרמיאן, אוקיי? לא יכול לקרות דבר כזה, שיש לך שניים יותר טובים בספסל. לא יכול להיות שאתה עולה עם מנצ'יני בלם, לא יכול להיות שאתה עולה עם פג'ולי וקריסטנטי בקישור במרכז השדה של איטליה, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות שאתה עולה עם אל שראוי כנף שמאל, לא יכול לקרות הדבר הזה, לא יכול לקרות, לא יכול לקרות. זה שהוא עשה את זה, די לורנצו, מתחילת טורניר, עזוב מה הוא עושה על הדשא, באמת זה בושה, זה לא יכול לקרות שהוא עושה דבר כזה. אתה חייב להגיב, אתה חייב להראות משהו אחר. אתה לא יכול לעשות אותם דברים ולצפות שיקרה משהו שונה.
נכון, ראינו 20 דקות טובות נגד אלבניה.
ערך אנגליה. אתה לא יכול לעשות אותם דברים ולצפות שפתאום, עכשיו זה ייראה נהדר, זה לא יקרה.
נכון, אני מסכים.
לאיטליה לא היה, לספלטי לא היה איזה בלינגהם שיציל אותו ברגע האחרון.
נכון, אין להם את הכישרון הזה. יש להם כישרון, אבל זה לא קרה, וברלה הוחלף שם, אגב, בדיוק בדקות שהיה צריך שהוא יעשה איזה משהו, אבל אולי הוא היה פצוע, אני לא בטוח.
לא, הוא יצא קצת כזה. הוא הוציא אותו חילוף ראשון בקישור.
אבל הוא יצא ככה, נראה קצת פצוע, אז אני לא יודע, אני כאילו אולי נותן לו הנחה על זה, לא יכול להיות שזה מה שאתה מחליט לעשות, שאין לך קוסמים על המגרש, לא יכול להיות.
הוא רוצה להדליק אותי, אני אומר לך, זה מה שהוא עשה, אין פציעה, שום פציעה. אחרי זה גם בסוף המשחק הוא גם מאשים את אינטר, הם לקחו אליפות, זה, קשר.
לא, כי כל השחקנים בשוויץ שחקים באיטליה, מה אתה מדבר שטויות? באמת, מה אתה מדבר שטויות?
טוב, שוויץ...
שוב, אנדוי, זה שאומרים עליו אנדוי, שחקן שהוא המחליף של אורסוליני, אוקיי? עושים ממנו עכשיו מי יודע מה. אני אומר לך, הסגל שהוא זימן, ההרכבים שהוא העלה, השילובי ההתקפה האלה שהמגן הימני ייחס לאמצע, לעזור לעוד שני בלם להיות כאילו עוד בלם באמצע, במקום שקרשה ירד מדרגה, שקיאזה נדבק לקו, ומצד שני אתה היית רואה את פלגריני מהקו נכנס לאמצע, אתה רואה את הכל הזיה. זאת אומרת, הכל הפוך.
הרגעים היחידים שנבחרת איטליה נראתה כמו משהו מתוכנן בטורניר הזה, היה באמת 20 דקות נגד אלבניה, אחרי שהם חטפו.
אבל אני אמרתי לך אז, אני לא אוכל את זה.
לא, אבל מה שאני
טורניר, אמרתי לך, אני לא אוכל את השקר הזה.
אתה צודק, אבל מה שאני מתכוון להגיד זה שנראה שאיטליה התכוננו לטורניר שלא היה. הם התכוננו לסגנון משחק, הם נראו מאומנים אז, הם נראו כאילו, הם לא סתם משחקים העיר ובכיף כאלבני עושה בונקר, גם זה עזר.
שמעתי את זה בתקשורת, כל אחד אמר לי, אני מתלהם מאיטליה ואני הכי רוצה.
לא, נכון, ואיווני עשה שמיים כאילו הם כרגע נתנו חמישייה לספרד.
אין למה, אין למה.
אבל אני אומר שעדיין, ראית שם משהו שכאילו לאיטליה רצו לשחק בצורה מסוימת, וזה בכלל, זה בחלומות, זה כמו שאתה מגיע מליגה ג' לשחק נגד מכבי חיפה, ואתה אומר, אני עליהם שלושה חלוצים, כאילו זה, במציאות, זה לא קורה הדבר הזה שאתם שולטים, ומניעים כדור מהר וחילופי מקומות, אתם לא שם, אתם לא שם בכלל, אתם לא עוברים את החצי, אתם בקושי עוברים את החצי.
כואב לי רק על בן אדם אחד, וזה הזוי שאני בכלל אומר את זה. כואב לי על מודריץ', כבר עדיף שהם יעלו, ואז אתה יודע, לך תדע, הוא מגיעים לזה חצי גמר עם ההגרלה
הזאת. לא, לך תדע, הם עדיין לוקחים, לא, טוב שהם
יעלו. נגד שוויץ, תאמין לי, כבר המשחק הרבה יותר טוב, איך שזה היה נראה, עדיף רק לעוף לפני זה.
לא, לא מתגעגע לקרואטיה, אבל בסדר.
טוב, שוויץ אנגליה בקטנה, זה ברבע הגמר, תחושות, יכול להיות שאז אנגליה הולכת הביתה?
טקו, פנדלים, כזה, אני חושב.
בוא נאמר ככה, אם שוויץ עוברת את אנגליה, על פניו, לא כאילו תהיה הפתעה אם שוויץ מדיחה את אנגליה, אבל אנחנו רואים את הטורניר עד עכשיו.
תהיה הפתעה ששוויץ מגיעה לחצי באוברול של הטורניר.
נכון, וכאילו על הנייר שהיא עוברת את אנגליה זה גם מפתיע, אבל אנחנו רואים את הטורניר, אתה אומר, הטורניר לא משקר.
לא נופתע ששוויץ לא ייפלו מאנגליה.
אבל לא יגיע המשחק הזה שאנגליה תראה בו טוב?
לא, אבל אולי...
אחד כזה, די, ישבתי פה איתכם,
אולי פיל פודל, אולי פיל פודל, סוף סוף ישים כדור בחיבור.
לא, זה יכול לקרות. לא, זה יכול לקרות.
גם צריך לשחק יותר באמצע ובימין, בשמאל, פחות יכול לעשות את זה.
יש שם כישרון, ודברים מופלאים יכולים לקרות.
אני אגיד לך איך זה יכול לקרות וזה לא יקרה. עוד פעם, שזה לא יקרה. עם סאקה, הוא ישחק אותו מגן שמאלי, שאני מעדיף אותו כנף ימין, אבל שים כבר את פלמר, אתה מוסיף עוד שחקן מאוד איכותי, שים את פלמר כנף ימין, שים את סאקה על קו, שים אותו, תוציא את טריפייר החוצה, קח את פודן, שים אותו במרכז הזה, ביחד עם בלינגהאם ורייס או מיינו, אחד מהשניים הללו, שים את איזה כנף שמאל,
מאוד התקפי,
שחק התקפי, שים את, שאני רוצה לראות נבחרת עומדת מול זה, שים את איזה כנף שמאל, ואז ייווצר אצלם הרבה יותר איזון במשחק. אם יעשו את זה, וזה לא יקרה, רק אם הוא יהיה מגב לקיר, כמו שקרה היום, וגם שהוא כבר פתאום מוביל, אז הוא חזר אחורה חזרה, רק אם הוא יהיה מגב לקיר, הוא יעשה את זה. אם הוא יפתח ככה נגד שוויץ, אתה תראה את נבחרת אנגליה הרבה יותר טובה.
לדעתי הדבר הקטן...
אתה לא תראה את זה קורה.
כן, לדעתי הדבר הקטן הזה של טריפר מגן שמאלי, הפגיעה היא עצומה בנבחרת אנגליה, כי זה הופך אותה לקבוצה שקל להתכונן למשחק נגדה, נבחרת מאוד לא מבוגרת.
בשמאל, הכל הפוך.
כן, לא, נכון, אבל אני אומר, העניין הזה של טריפר הופך אותה לנבחרת מאוד מוגבלת, שבעצם אין לה אגף שמאל, וקל להתכונן נגדה, קל לשמור נגדה, מאמנים באים מוכנים נגדה, ואם הוא יעשה שינוי אחד, שלוק שוש, אני לא יודע מה מצבו הבריאותי, ככה, משחק, חבל שצ'ילווי לא בנבחרת, לא שהוא שחקן טוב, אבל הוא מגן שמאלי.
מגן עם רגל שמאלי, אלה הדרישות.
תשנה את טריפייר, תחליף, תכניס מגן, הוא מגן שמאלי, שזה התפקיד שלו, ולדעתי פתאום אנגליה...
אבל אם עכשיו הוא עדיין פצוע, עדיף באמת, זה מוזר.
לא, יכול להיות שאתה צודק.
עדיף לשים את סאקה ולא את טריפייר.
עדיף את טריפייר כ...
ברמה כזאת.
כי לא יכול להיות שאתה מקבל כדור, פודן פותח על הקו...
הוא לא מת על הרעיון, אבל אולי זה באמת מה שיהיה עדיף באנגליה.
אין ברירה.
לא, אתה רואה פעם אחרי פעם, מקבלים כדור לטריפייר, פודן פותח על הקו, קיין פותח, והוא לא, הוא בוסר עם ימין, והוא בוסר לא מדויק, כי זה קשה. זה נורא, זה כמו קנסלו בברסה, גם ראינו את הדבר הזה. זה נורא לראות את זה.
זה כל פעם שהוא מקבל את הכדור, זה הולך לאמצע או אחורה.
וזה הופך את אנגליה נבחרת.
הוא לא יכול להגיע גבוה, נכון?
חבל, יכול להיות ששינוי קטן ופתאום משהו יפרוץ קדימה, אבל כל עוד טריפר מגן שמאלי, אני לא רואה איך היא הופכת לנבחרת
מרהיבה. למה הכי הזוי, שדיברנו על זה עכשיו, כאילו, שאתה, אם עכשיו אתה סאוטגייט, אוקיי? איך אתה עולה עוד פעם אותו הרכב? אתה נהנית מה שראית? אתה היית מבסוט? אתה חושב שאוקיי, אני אעלה עם אותו הרכב, אותו דבר, אותו מערך, אותו סגנון, אותו דבר, ואז אתה תראה משהו אחר? כאילו, איפה השכל שלך? Yeah. איזה שכל יש לך? אני באמת לא מבין איך זה לא, אתה יודע, מסתדר לו שם, בקוביות שם למעלה.
מה, הדבר היחיד שיש לי...
הוא צריך להבין, בוא נעשה משהו שונה. זה באמת הזוי.
הדבר היחיד שיש לי להגיד להגנת סאוטגייט, זה שהוא הצליח ביורו הקודם, הוא הצליח במונדיאל הקודם.
אבל איך? אותו דבר?
לא משנה, אבל הוא הצליח...
הוא שואה מהדומיננטים אצלו ביורו.
אתה צודק, אני אומר, אבל הוא הצליח להגיע למעמדים כדי שאני אעצור באיזשהו שלב את הביקורת אליו ואגיד, שמה, הוא עשה את זה ביורו הקודם, הגיע לגמר ורק באמת היה צריך לקחת את זה. הוא עשה את זה במונדיאל הקודם.
מה זאת אומרת, אתה צריך לקחת את זה? הוא לא צריך לקחת את זה.
ויכול להיות שעוד רגע הוא שוב בחצי ושוב בגמר, והסטטיסטיקה תראה שהוא מאמן הכי טוב בנבחרות. אז אני לא אומר... אז אני לא כל כך מהר הולך נבחרת, ואומר, הוא לא יודע כלום.
נבחרת מצוינת, מבחינת חומר שחקנים, כן. היא לא מאומנת, ראינו גם הגנתית, בשער שהם ספגו, איך שהם עמדו שם, גם ווקר, גם, מי יודע שם, שהבלה מצד שמאל.
מה, סטונס?
לא, לא סטונס. גווי, כן, גם הוא, שהוא, אתה רואה אותו, מגיב בהתחלה, אתה יודע, בפעולה הגנתית, ואז פתאום מפסיק לרוץ.
פתאום
מפסיק לרוץ אחורה.
סטונס וגי עשו שם דברים.
לא, גווי שם עשה שם באמת, הוא הגיב הגנתית לפעולה שלפני, ואז הוא פתאום מפסיק לרוץ, כאילו חירב את כל הקו הגנה.
יש לו
הגנה חלשה. ווקר עמד אולי 4 מטרים מאחורי סטונס, זה היה שם משהו עזוי לגמרי.
יש לו הגנה חלשה, תשמע.
טוב, שוויץ אנגליה, אחת מהן תהיה בחצי, ובאופן כללי, מתוך הרשימה הזו של אנגליה, שוויץ, אוסטריה, טורקיה, הולנד, רומניה, אחת מהן תהיה בגמר. ואם זו לא אנגליה, זה יהיה...
אני חושב שאוסטריה תהיה מהרביעייה הזו, לתחושתי.
גם הולנד בסיפור.
הולנד יכולה להיות בסיפור.
גם הולנד בסיפור. אני חושב שאוסטריה
נגד רומניה ומשם.
לתחושתי זו תהיה אוסטריה בקטע מוזר. אני גם בפודקאסט הזה, לפני ה3-2 נגד הולנד, יום לפני זה נהיה לו פה דיון, ואני אמרתי, לא יודע למה יש לי ג'וק שאוסטריה תהיה הפתעה של הטורניר, יום אחר כך נגד 3-2, זה נכון, זה נכון.
זה נכון.
אז הנה, חכה, עכשיו הציפיות גבוהות יפסידו לטורקיה, אבל התחושה שלי עדיין אוסטריה, גם אני חושב שאיפשהו היא הנבחרת הכי מעניינת מכל החבורה הזאת, מאוזנת ודינמית.
אני מאוד רוצה שהם יעברו את טורקיה.
עוד יש לנו הימורים על זה. נשמור את זה לחלק של ההימורים, אז נסגור את השמיניות שהיו.
אנגליה ינצחו את שוויץ לדעתי. בגול של ג'וד בלינגהאם בהתקפה האחרונה, למרות שהם יהיו חלשים. שאלת שוויץ אנגליה, זה אמור שלי.
אוקיי, בסדר. אימורים, אימורים בסוף, אבל בסדר, הלכתי איתך. לא, בסדר, האימורים שלנו זה על המשחקים שעוד נשארו, אבל יש לנו את המשחקים שהיו, אנחנו עוברים לצד החזק. מוד פרגונים, אני מבקש, כי יש פה יותר מקום לפרגונים. הלילה, ממש לפני שעה קלה, כמו שאומרים, ספרד, מנצחת 4-1 את גיאורגיה, כשהיא מגיעה לטורניר הזה, זה נתון מדהים, היא מגיעה אחרי שאת שלב הבתים היא מסיימת, כשהיא במקום השמיני בהחזקת כדור, אפרופו ספרד החדשה, מקום שמיני בהחזקת כדור בממוצע למשחק, ובמשחק הזה היא פוגשת גיאורגיה, שבא לחכות מאחור, לתת לה לשלוט, והיא למעלה מ-70% החזקת כדור במחצית הראשונה, ומקבלת את הגול במעבר, והיה נראה, קדוש לפחות בהתחלה, שהתוכנית הגיאורגית עובדת, אבל זה לא עובד כל כך הרבה דקות מול ספרד הזו.
אתה יודע מה המצב במחינת האיומים למסגרת? 13-0.
כן, וספרד מסיים את המשחק הזה...
4-1.
כגול עצמי.
35 איומים לעבר השער, אבל, של ספרד.
אבל תבין מה אני אומר לך? 13-0 איומים למסגרת. ואם כמה שאני נגאלתי עם המשחק של איטליה, ורציתי, אתה יודע, ליהנות ממנו, אתה יודע, בגלל העדה שלי, כל כך התמוגגתי מספרד, זה הכדורגל. זה הכדורגל, זה מה שהייתי רוצה להיות מספלטי. כן. מבין? זה בדיוק הכדורגל שאותו הוא שיחק בנפולי. ואני רואה את נבחרת ספרד עם האופציה לעומק שצריך, ועם הריווח של המשחק, והנעת הכדור, והחוכמה של רודרי, ביחד עם פביאן רואיז, ושאולמו נכנס במקומו של פדרי, זה היה עוד יותר טוב, הרבה יותר טוב, ולמין ימל וניקו וויליאמס, שניקו וויליאמס מתחפש לנאמר תכליתי בטורניר הזה, זה משהו באמת, וואו, יוצא דופן, באמת כל כך כיף.
אז בוא נעבור כמה שמות.
כל כך כיף לראות את הנבחרת הזאת, אותה נבחרת שאני באמת הכי נהנה ממנה, מהרגע הראשון של הטורניר, ועד עכשיו אני גם חושב שזה יהיה עד הסוף.
כן, תרשה לי כמה מילים בספרד. ספרד, אתה יודע, סיכום היורו עד כה, הם נתנו 3-0 לקרואטיה, שלא עושים את זה לקרואטיה, נקודה. הם נתנו להם שלישייה, כמו כלום. איטליה ניצחו 1-0, אבל זה היה 5-0. אווירה של 5-0. ההרכב השני, על מלא, ניצח, הוא באמת אלבניה, אבל ניצח. היחידים שגם רואים 9 נקודות, אם אני לא טועה, נכון? היחידים.
לא ספגו שער. עד השער העצמי הזה.
לא ספגו שער עד הגול העצמי היום. חזרו כמו גדולים, רגע אחרי שאתה רואה נבחרות אחרות, ואת הקושי של הדבר הזה, חזרו כמו גדולים, הביאו הצגה, והשורה התחתונה שלי זה שנבחרת ספרד, זה הנבחרת הכי טובה שראיתי ביורואים, מהספרד של מה זה, 2010? נכון?
2008 ו-12.
10 זה מונדיאל.
10 זה מונדיאל.
10 זה מונדיאל, סליחה. כן, מאז 2012 ספרד, לא ראיתי נבחרת טובה ביורו, מספרד עד ספרד לא הייתה כספרד, הם מדהימים.
הסגנון הזה של ספרד אני אוהב יותר. עזוב שהוא שחקנים יותר גדולים.
זה ספרד אחרת.
הוא שחקנים יותר גדולים.
הם היו לרוחב.
לא, גם עכשיו, אבל זה הקטע שהם מגוונים, גם עכשיו הם מחזיקים את הכדור, אבל עם תכליתיות, כן, קבוצה הולכת לאחור, הם לא יחפשו לשחק מהר קדימה.
הם יותר ברשים במספרד שלה.
הם משחקים יותר נכון, עם הריווח של המשחק, עם שחקני התקפה אמיתיים, אז היית רואה פתאום את איניאסטה כזה, כי הוא הכי איכותי שיש פתאום בקו שמאל. היום אתה רואה 3 שחקנים שהם חלוצים בזמן התקפה, גם למין ימל, גם וויליאמס, גם מורטה, אתה רואה את האיזון במשחק, באמת נבחרת תענוג, זה הכדורגל, זה מה אני רוצה לראות.
וצריך להגיד, האתגר הרבה פעמים הכי גדול של הקבוצות הגדולות, הפייבוריטיות, כמו ספרד, בטח כשהן באות מול נבחרות כמו גיאורגיה, אין סיוט יותר גדול מזה שאתה בא, יושב על הקבוצה השנייה, היא מסתגרת, ואז היא שמה לך גול. זאת אומרת, זה סיוט, איך אני יוצא מזה?
זה לא שהם חזרו מיד.
ספרד הצליחה גם מנטלית וגם מקצועית להפוך עליהם בכזו קלות.
שמרו על הדרך, המשיכו לשחק. שם
מרדשווילי גם נתן הצלות טובות בהתחלה, זאת אומרת, זה היה יכול להיות משחק שבקלות אחרי גול כזה מוקדם, מורידים את הראש ואתה יודע, הולכים הראש בקיר.
איפה דקסלן רייס ומיינו לעומת פאבריאן רואיז ורודרי? איזה הופעה של השניים האלו, וואו.
זה הקטע שאל תשווה, זה החשיבה, זה הפילוסופיה הקבוצתית, זה הריווח של המשחק, זה הפס החזק שנכנס, זה העקיפות של המגנים, זה הגעה לקו הרוחב.
אנחנו עוקבים אחרי הכדורגל הספרדי.
זה העוד פס הזה, זה לא בכוח, דרך האמצע. תקשיב, באמת זאת נבחרת, זה הכדורגל. ככה צריך לראות משחק הכדורגל.
אנחנו עוקבים מקרוב אחרי נבחרת, אחרי הכדורגל הספרדי כמובן, ונבחרת ספרד לא מאוד שונה, ראינו אותה בקדנציות קודמות, בטורנירים קודמים, ואני חושב שאנחנו וגם העם הספרדי בהלם ממה שהוא רואה, כאילו, יש שם יוכלות, יש שם איזה פוטנציאל, אבל אף אחד לא בא ואמר, תשמע, נבחרת ספרד השנה, זה משהו שלא ראית, זה בא משום מקום, וזה מדהים לראות את זה, ואתה אומר, חבל שהם נגד גרמניה.
זהו, אז תכף נגיע גם לחלק של גרמניה, אבל זה גם...
למה חבל?
לא חבל מזה שיהיה משחק אדיר, אבל חבל. זה, אתה יודע, הקלישה אומרת, זה הגמר...
זה משחק של גמר,
אבל... בדיוק, הקלישה, תגיד, הגמר האמיתי, למרות שהגמר האמיתי זה תמיד הגמר, אבל לקראת המשחק, אולי הם יגידו, הגמר האמיתי.
יש לך עוד גמר, זה טוב.
כן, 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 זה משחק מדהים. בכל טורניר גדול יש את הרבע גמר הענק, וזה הרבע גמר הענק.
כמה שמות ככה שנעבור להם, קודם כל, רודרי, אתה עוד תדבר עליו בהמשך, אבל אנחנו מקבלים... מעבר לרודרי, דיברנו על זה לא מעט, רודרי תמיד הולך את ההשוואה לבוסקץ, אבל היכולת שלו גם להבקיע שערים, הוא הבקיע, השער הזה שהוא הבקיע היום, זה השער החמישי שלו העונה מחוץ לרחבה, בכל 5 הליגות הגדולות באירופה, קבוצה פלוס נבחרת, רק פיל פודן עם 6 שערים יותר, ואנחנו מדברים על מי שנחשב לקשר האחורי הטוב נכון, ביותר בעולם.
6, ורודרי... אתה יודע, יש לי פינה עליו עוד מעט, אז אני לא רוצה להרחיב יותר מידע, אבל זה באמת השחקן הזה... זה וואו אדיר מה שהוא עושה בנבחרת ספרד, מה שהוא עושה בכלל, מבחינת, אתה יודע, כדורגל, אני מבחינתי בוסקץ, זה השש הכי גדול שהיה בהיסטוריה, עד רודרי. רודרי, מבחינת האיכויות שלו, הוא פשוט בוסקץ, עם פיזיות, עם פיזיות יותר טובה, ופן התקפי, אתה יודע, מבחינת סיומת ומשחק ראש, ברמה יותר גבוהה. אז ככה ש...
זה היה הערב של רודרי.
מדהים.
הערב הכי גדול של רודרי, אני חושב, בקריירה.
בוסקץ הסטרואידים.
מה שיפה בה, כן, כן, איפשהו כן, בוסקץ כזה כבד יחסית, למרות שהוא כמובן ענק, ורודרי זה מטורף. אבל מה שאהבתי בגול הזה, זה את המסירה שהייתה לו לפני. הוא מסר, אני חושב, לניקו, וניקו החזיר לו, ואז הוא נתן את הגול. המסירה לפני, כי אתה עומד בקצה הרחבה, בלי להתלבט בכלל, ברגע, בלי להסתכל בכלל, אתה נותן כדור שמאלה בדיוק לשטח הנכון, ואני זוכר שאמרתי לה, אמרתי בכל רם, איזה כדור, על הכדור שרודרי מסר לניקו בכלל. ואז היה גול, איזה גול, איזה ענק הוא, וספרד, היה גם את אחד השערים, נגד קרואטיה, היה גם את הגול הזה, או התקפה שלא נגמרה בגול, סליחה, שמין דאבל פס מרובה כזה, חילופי מסירות ומקומות, יש משהו באיך שהנבחרת הזאת זזה, שתשמע, לא ראיתי דבר כזה מתבחרת, הם משחקים כדורגל מטורף, מטורף, ואני אומר חבל נגד גרמניה, כי יש לי איזו תחושה שכאילו זה ייגמר בבוגמת נפש איפשהו עם הספרדים, כי כל כך מגיע להם, אז הם לא יכולים לזכות, אתה יודע, הם כל כך טובים, תמיד אלה שהם כל כך טובים, לא, הם לא זוכים בדרך כלל.
אני פה דווקא חולק עליך.
כן, שהם כן יכולים לזכות.
תכף עוד נגיע לעניין של הרבע, בואו נפרגן רק למי שעוד מגיע, כי היה לנו ביקורות בחלק הראשון, זוכר בשלב הפרגונים. ללמין ימל, עוד לא בן 17, יש לו כבר מסירת טריידמרק. זאת אומרת, המיקום הזה, הנקודה הזו, ואיכשהו, אני אפילו לא יודע, הוא
לתאר את זה.
יש לו בלטה, אבל הוא נותן סתירה כזו לכדור, מסובב אותה בדיוק לאותו מקום, בדיוק הראו בטלוויזיה אחרי המשחק, משחק הכנה של נבחרת ספרד, מאותה בלטה, הוא מוסר בדיוק לפלביאן רויס, שעושה בדיוק את אותה תנועה, רק ש קדוש, אני גם אמרתי את זה הרבה בפודקאסט ברצלונה, רק שישים את הגולם, בחיית שישים את הגולם.
כשתחיל להיכנס לו,
אולי שם זה...
קודם כל צריך לעבוד איתו על זה. אין ספק שצריך לעבוד איתו על זה, אבל כשתחיל להיכנס לו, זה כבר אתה תראה את זה הרבה יותר, ואני חייב לומר עוד משהו, קודם כל כל הכבוד, הרמה גדולה, המיקום של פלביאן רויס, שריווח את זה נכון, ועשה את זה כמו שצריך, אבל גם מרדשווילי, כדור על החמש, יותר פנימה אפילו מהחמש. צל הכדור הזה, הוא לא יכול להישאר את הכל על הקו.
הכדורים האלה של אמין ימל הם תמיד בדיוק, זה בדיוק לנקודה שם, שהשוער חצי מתלבט אם לצאת.
הכדור על ארבעה מטרים, חמישה מטרים, צא, מה אתה תקוע על הקו? מה אתה תקוע על הקו? היה חייב לצאת. חייב היה לצאת. איזשהו לא יצא, אז כבר היה קל שם פביאן רויז לעשות את השער הזה.
ופביאן רויז, שני שערים, שני בישולים עד עכשיו בטורניר, שאף אחד לא ממש ספר אותו
באם הוא צריך... למה אתה אומר את זה? למה אתה אומר את זה?
כמעט אף אחד לא ספר אותו בלהיות בהרכב של נבחרת ספרד. זאת אומרת, הוא היה במשוערים.
הגול הראשון בטורניר הזה של ספרד זה הכדור שלו למורטה. הוא גדול, הוא גדול.
ואחרי זה הגול, הוא העביר לימין ואז העביר לשמאל. הוא כל הזמן מתעקש לבעוט בשמאל. זה כן, זה בסדר, זה אחלה, אבל הוא...
אבל ימין ימל היה צריך להפקיע שלישייה במשחק. כזה. זה נכון.
בסוף ניקו כבש.
אני רק מזכיר שנגד קרואטיה גם היה לו בישול, לא בדיוק אותו דבר מבחינת הבלטה, אבל מבחינת הסגנון לדני קרבחל, יש לו פשוט אגבעות מדהימות. הוא המציא מחדש את העניין הזה של להגביה מאגף ימין, כי הוא עושה את זה לתוך התנועה של השחקן, שהכדור מסתובב וחוזר לשחקן שמגיע.
מי שלא ראה, יש לו גולים של לבנדובסקי שהוא בישל בדיוק לאותה נקודה.
השער של ניקו.
כן.
גם את זה לא פביאן רויס, גם נתן לו את הכדור עומק.
בישל.
כן, גם בישל.
זה הבישול במשחק.
אז נתן לו שם את החץ, ואז הפעולה שלו עם היציאה מהמקום.
איזה גול של ניקו.
מה זה, איזה גול הוא נתן, איזה חיתוך, איך הוא מעט הקצב כדי אחר כך להגביר, והפצצה הזאת על הראש של השוער.
במרדשווילי כבר היה שוער הטורניר.
הוא
היה אמור להיות שוער הטורניר.
שמעתי איפה שאמרו שהוא עדיין כן, אבל לא, המשחק הזה... מעבר לרביעה, במשחק הזה הוא עשה שם כמה טעויות שלא מתאים.
הצגה של ספרד.
וניקו ולמין, זו הפנטזיה, בוא נאמר, של אוהדי ברצלונה ושל רוב האנשים בברצלונה. יש את דקו שאולי חושב קצת אחרת, אוהב לואיס דיאס, אבל זה השניים ש... זה השניים שכולם
חולמים. אולי בסוף אולמו.
סוף המשחק, מה זה?
אולי בסוף אולמו יהיה, שגם היה מצוין, נכנס מדהים.
אולמו, תכף, כן, רציתי להגיד, אבל אני עוד רוצה לפרגן ולהגיד משהו קטן על ניקו. אז אני אומר, יכול להיות שהשניים האלה ישחקו ביחד, לא יודע אם ראיתם בסוף, הם עושים, בסוף המשחק עשו אבניהו מספריים, וניקו ניצח, אז הוא שתה מהבקבוק מים, ובסוף הוא השאיר שלוק קטן ללמין ימל, והשניים האלה, שוב, השניים האלה זה כאילו יהיה, אתה רואה אותה, אני אגיד ככה, אתה רואה אותה משחקים יחד בנבחרת ספרד, וזה יהיה בסה אם אנחנו לא נראה, כאילו אנחנו רואים אותם עכשיו בקיץ, שלושה משחקים, ארבעה משחקים, אולי יהיה חמישי, אולי יותר, זאת אומרת, אם כאילו תתחיל העונה והם לא ימשיכו לשחק יחד, זה בסה.
כן, ניקו אחד השחקנים שבטורניר הזה, אולי השחקן שבטורניר הזה עושה את הקפיצה הכי גדולה לקריירה בינתיים, אני חשבתי שזה רפאל יאר, אבל ניקו ויליאם זה... עושה דברים מדהימים, ואם לפני הטורניר אני זוכר שדיברנו, ואמרתי, מה, למין וניקו זה לא אותו לבל, למין הוא מוכח, נאמין, כולם יודעים שהוא טוב. ניקו, אני לא יודע אם הוא טוב. אז היום ניקו בטח נחשב לעד כדי כך טוב.
ואיפה אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה במיוחד? וזה מתחבר לכל נבחרת ספרד, בסוויץ' הגנה. מתי שהם, אתה יודע, כשהם מאבדים את הכדור, אתה רואה אותם מתנפלים, וזה בשונה מרפאל לאו ומאחרים שציפית שהם יהיו שם, אז אתה רואה את ניקו וויליאמס ואת למין ימל, ואתה רואה את ההתנפלות שלהם להרביא מיד את הכדור, וזה באמת, זה בכל נבחרת ספרד, זה כל כך כיף לראות את זה, זאת הנבחרת הכי מאומנת והכי טובה בטורניר הזה.
הם לא כוכבים כמו שהם כוכבים עולים, ויש להם הרבה עוד מה להוכיח,
ומאומנים ורעבים, וזה באמת...
וגם מחויבים הגנתית.
וזו הנקודה, דיברנו עכשיו הרבה על ספרד ופרגנו, אבל לא אמרנו, דלה פואנטה. אמרנו הרבה לא טוב על סאוטגייט, והרבה לא טוב על אספלטי.
כל המחמאות זה קודם כל אליו.
נכון.
באמת, עם כל הכבוד, לכל השחקנים, איפה אתה רואה את זה במיוחד? שאתה רואה שלא משנה מי יוצא, מי נכנס, אתה רואה שלא משנה מה, המכונה הזאת עובדת, היא משומנת, היא טובה, וזה לא בגלל שמי שבחוץ הוא יותר טוב, זה כי באמת הם יודעים מה לעשות, כל אחד יודע בדיוק את המשבצת שלו, ודלה פואנטה, באמת, אתה רואה את הנבחרת הזאת, עם האופציה גם לעומק, וגם להנעת כדור, כשמכריחים אותה להניע את הכדור, והסבלנות, והחוכמה, וגם, שוב, אתה יודע, אנחנו אומרים עכשיו מחמאות למאמן, אבל עם כל הכבוד, אתה יודע, זה גם זה, אתה צריך את השחקנים האלה. יש לו באמת שחקנים.
אבל הוא יכל מאמן אחר עם אותם שחקנים, הוא יכול לעשות דברים אחרים. אגב,
אבל בספרד עושה הכל.
בספרד יש, אתה יודע, מין שבלונה זהה, לא משנה מי מאמן.
אבל הוא קצת שינה אותה, זה כבר לא המשחק לרוחב הוא שבד.
רגע, מה שהוא שינה, זה יותר האופי של השחקנים למעלה. יכול להיות שמישהו אחרי המשחק עם שחקנים, נגיד עם אולמו כזה
בצד שמאל.
בדיוק. אז פה אתה רואה שהוא הלך עם משהו שבאמת אני מאוד מאוד אוהב. עם אופציה גם לעומק, ואתה רואה שהוא יכול גם להניע את הכדור.
אופציה לעומק, אבל זה דבר ענק, הוא יותר מגוון. תראה, גם ספרד הגדולה, היה להם צ'אבי ואיניאסטה, ובסופו של דבר הנבחרת הסתובבה סביבם. היה להם מודל של ברצלונה, הקבוצה הכי טובה בעולם, שהיה אפשר לבנות סביבו משהו. מה שמדהים את דלה פואנטה, שאין לו את זה. אין לו איזה עמוד שדרה, אין איזה קבוצה אחת ששולחת את חצי מהשחקנים להרכב. זה לא ריאל וברסה. נבחרת ספרד, לא קרוב לזה אפילו, וזה מה שמדהים, הוא גורם להם להיות קבוצה שהיא לא משחקת לא כמו ברסה, ולא כמו ריאל, היא משחקת כמו נבחרת ספרד, והיא משחקת מדהים.
היא משחקת כמו ברסה של פפ.
כן, במובן מסוים, ועושה דברים אחרים קצת.
פדרו ומסי.
נכון, במובן מסוים זה נכון.
ואם יש נקודה אחת שכן היית, אני יודע בין השורות עוד לפני, אבל גם תוך כדי הטורניר, זה שהיית מעדיף מישהו סטייל, אם אנחנו מסתכלים קדימה, מישהו סטייל דני אולמו או פרמין במקום פדרי.
חד משמעית. כי מבחינת תכלס אתה מצפה, וזה עוד מה שאני אוהב אצל המאמן הזה, שהוא משחק עם שניים ואחד באמצע ולא אחד ושניים, שזה רודרי ופביאן רואיז, ואז אחד מהם יכול גם לצאת קדימה תוך כדי מכף שני, ויש לו את העשר שלו, שהוא צריך להיות שחקן גם יותר תכליתי, שהוא יכול להיכנס, אתה יודע, בשטחים בין בלם לבלם, בין בלם למגן, ולעשות את ההבדל, ופדרי... הוא שחקן טוב, אבל הוא פחות, אתה יודע, מחפש את המאבקים. הוא לא חותר למגע. אוקיי, הוא לא חותר לדברים האלה, וגם לא נועץ מבחינת הסיומת, ולכן שחקן כמו פרמין, או כמו דני אולמו, הם שחקנים שעושים את ההבדל. אתה רואה כל פעם שדני אולמו משחק כ-10, אז אתה רואה את ההבדל. וגם פרמין, ראינו את זה בברצלונה, הוא עושה את ההבדל. וזה הדבר שאם עכשיו, את הדבר הזה, אם המאמן שלו, אם דלה פואנטה, ייקח קדימה, והוא ייתן לאחד מהשני מלא לשחק לפני פדרי, אז אתה תראה את ספרד אפילו עוד יותר טובה.
אתה יודע מה, פדרי קוסם? ואני דווקא, לא יודע, אולי כי אני כל כך מאוהב בנבחרת ספרד, אני הייתי ממשיך עם פדרי, כי מה שיפה בנבחרת ספרד זה שהיא לא...
מה, לא אהבת יותר את התקופה, את החצי השני עם אולמו?
כן, ברור, אבל אני אומר שיש לספרד עדיין לאן לגדול ולהתפתח, ופדרי זה השחקן שהכי יש לו ליד להתפתח, כי הוא לא טוב, הוא לא מספיק טוב בטורניר הזה.
אני חושב שאם הוא עלה כמספסל יהיה להם יותר...
אני אומר שאני לא אתפלא אם ספרד הרגע הגדול הבא שלה יבוא מפדרי, כי כל כך כל האחרים כבר נתנו, יש לו המורה כדורגל, והוא גם בזמנים הפחות טובים יכול לתת לך איזה צ'יפ כזה לגול.
אני חושב שזה נכון, אבל כשנגד נבחרת עייפה יותר, ואז שהוא בא פרש נגד מדקה 60-70, דווקא שם הוא יכול לפרוח הרבה יותר.
יכול להיות, אבל פדרי לא הייתי
מצוין, אבל מבחינת תכלס, אולמו ופרמין בעיניי יכולים לתת יותר, בטח מהפתיחה.
טוב, נראה.
ספרד היא תפגוש, תכף נדבר על המשחק הזה, קודם נדבר על המשחק, היא תפגוש את גרמניה, שניצחה 2-0 את דנמרק, במשחק שהופסק עם הברקים ועם הגשם, וכולו היה אבל בסופו, בוא נאמר, בצל ענייני השיפוט. אתם האנשים לדבר איתם על ענייני השיפוט במשחק הזה?
מה יש לדבר? היה אופסייד, היה פנדל.
כן, אבל אי אפשר לעסוק בזה. הדנים על הגדרות, הדנים בטירוף.
הדנים על הגדרות.
הדנים בטירוף. בוא נרגע נדבר דבר דבר. קודם כל יש לנו את הנבדל, ש... כן, קרפי,
דקתי אותך בקבוצה. לא, תתחיל מההתחלה.
לפני הנבדל.
בראשית, ברם, לא, כמה התחלה, כמה אחורה ללכת.
התחלה במשחק, שהוא פסל לגרמניה ישר, שהוא היה צריך לפסול.
אם היה צריך לפסול, אז היה צריך
לפסול.
עכשיו גם הנבדל
שם עכשיו... לא, גונדואן שם חסם את השוער, לא דיברו על זה, גונדואן הוא עשה שם חסימה
לשמייקל. וגם הייתה שם עוד חסימה בדרך.
הייתה עוד חסימה, אבל גונדואן לא נתן לשמייקל לצאת, הוא ממש חסם אותו. זה קודם כל הייתה שם עבירה.
נכון.
חד משמעית.
אחרי זה יש את הנבדל של דנמרק, שמעלה שוב, מעלה שוב את השיח. לא כואב הלב, כואב השפיץ של הנעל, באצבעות שם. באצבעות, לא, אין מה לעשות. זה החוק, אבל...
כמו זה שרץ מאית שנייה פחות מאלוף העולם.
נכון.
כואב הלב.
כואב את זה קרוב.
כואב הלב, וזה הכל.
זה אנלוגיה נהדרת. ואין בעיה אבל עם זה. אין בעיה עם זה.
גדול.
קדו שאני יודע שהוא, יש לו את החששות שלו, אם ישנו את החוק, עוד פעם כמובן, החוק של ונגר, זה עולה תקשורת, אתה גוף מלא וכולי. גם בגוף מלא את החפיפה הזו, ואז נגיד, גם ההוא שמפסיד ב-100 מטר במאית שנייה.
מדהים כמה לוונגר יש רעיונות גרועים יחסית לאחד המאמנים הכי גדולים שלי.
כן, זה נראה לך כמו
משפחה. גרוע מאוד, אתה כבר שנים מדבר על הדבר הזה.
אני עוד לפני וונגר.
גרוע מאוד.
מדהים כמה בן אדם אינטליגנטי כמוני
מצליח. בסוף אורי רייך, לא משנה מה יהיה החוק.
ברור
שהגרמנים ירוויחו כי יהיה חצי סנטימטר ויגידו שזה בחור. לא משנה מה תעשה, בסוף, 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 תגיע לאותה נקודה שבה יש מילימטר שזה מוכרע עליו, וזה הכל.
נכון, אבל, חוק הנבדל, אוקיי? הרוח שלו, הרוח של חוק הנבדל, שלא לאפשר להתקפה, להשיג יתרון בלתי מבוטל, בוא נאמר, משמעותי ברמה מכריעה, ולכן השחקן לא יכול לעמוד פשוט ליד הרחבה, שחקן ההתקפה,
ולחכות שישלחו לו את הכדור.
השפיץ של הנעל זה לא יתרון יותר מזה. אשוב, הפסילה הייתה צריכה להיות, השחקן אפילו בכיוון, נגד כיוון ההתקפה, הוא עושה תנועה לאחור, ובמקרה השפיץ שלו ברגע המגע, היה מעבר לקו ההגנה, הוא אפילו לא חתר קדימה, הוא חתר אחורה.
חוק הנבדל אומר דבר אחד, אומר דבר אחד, אתה בתור חלוץ, צריך שיהיה בלם לפניך. אוקיי, אתה צריך לא להיות לפני הבלם, אלא שהבלם יהיה לפניך, כדי שהמהלך יהיה חוקי. החוק לא אומר שאתה צריך לשאוף לקו אחד, כי קו אחד זה אשליה אופטית שלנו בני האדם, זה לא אמיתי. אין קו אחד.
למה? חצי אוטומטי מראה שיש. או כמעט קו אחד.
בסדר, אין קו אחד.
היום עם הטכנולוגיה, אתה רואה בדיוק, אתה אפילו יודע מתי המסירה יצא לדרך, כי יש לך חיישנים בכדור.
זה שהמטרה שלך כשחקן כדורגל זה שהבלם יעמוד לפניך ובכל זאת תפקיע גול. ואם אתה עומד בקו אחד ובחצי מילימטר אתה לא בקו אחד,
אז זה נבדל, ברור.
היית עומד חצי מטר אחורה, לא היית בנבדל.
אותו דבר, אולי נגיד בעוד כמה שנים על הבלם.
אתה צריך בתור חלוץ לעשות מהר תנועה קדימה, כדי שהבלם יהיה מאחוריך.
זה לא המצב, זה לא המצב בנבדל של דנמרק. זה ערבוביה ברחבה.
אבל מה שקרפל אומר...
שבא לחזור אחורה והשפיץ שלו היה שם.
מה שקרפל אומר זה שהיה עוד צעד אחד אחורה, ואז הוא היה מונע את זה, אם הוא היה קצת יותר חכם.
צעד אחד אחורה, והוא לא בנבדל.
זה על הגבול של הגבול.
אז הוא אומר כל הכבוד להגנת גרמניה, שיצא קדימה את הסנטים הזה, שנייה...
אפילו לא יצא, זה יצא לה בפוקס.
לא משנה, בפוקס, לא בפוקס, זה מה שקרפל אומר, ואני מסכים לו, אבל אני גם מסתכל על הדבר הבא, כי אם אתה היית רוצה את החוק הזה, כבר דיברנו על זה לא מעט, את החוק הזה של ונגר, אז מה שהיה קורה, בגלל שכל הגוף של השחקן התקפה צריך לעבור, ורק אז, אוקיי? אז מה שהיה קורה זה שכל ה... כל קווי ההגנה היו הולכים עוד יותר אחורה כדי...
נכון, אבל יכול להיות שאמרו אותו דבר, יכול להיות שאמרו אותו דבר גם לפני שהמציאו את חוק הנבדל. כשהמציאו את חוק הנבדל בטח גם אמרו, ההגנות הלכו אחורה, היו פחות גולים.
המציאו את חוק הנבדל בסך הכל אמרו, זה לא הוגן אם אתה עומד ליד השוער ומוסרים לך. אתה צריך לעבור שחקן הגנה אחד ולתת גול. זה הכל.
כן. זה הכל, זה מה שהם חשבו, אל תעמוד לדעת
שואר. האנגלים השמרנים פה.
לא, אנשים שומעים אותנו בבית ומתחרפנים, זורקים דברים, אני בטוח, כי רוב האנשים שאני מדבר איתם, מתחרפנים האופסייד הזה. אבל אני וקדוש פה, מקשה אחת.
אין בעיה. בצד השני, אותו שחקן שהיה בנבדל, נגיעת יד, גם על זה הדנים מתלוננים.
קודם כל, אתה נגיעת יד ברורה.
יד.
אני לא יודע, אני שמעתי...
ויד לא קרובה ולא במנח הגיוני כאילו.
אני שמעתי בטלוויזיה...
נגיעה קלה מוכה? נגיעה קלה ביד.
שמעתי בטלוויזיה שאמרו שם פשנים שהיד לא השפיע. היא חד משמעית השפיעה. הכדור קיבל קשת בכלל שלא
היה קשור. הכבר למרכז הרחבה, לא תגיד...
בדיוק, הכדור קיבל קשת. הייתה פה נגיעת יד, הוא היה צריך לשים לב, השחקן השומר, שזה אותו אחד שהולכת לבוא הרמה, קח את היד אחורה. באותו אגב, הולכת לבוא הרמה, קח את הלכור.
שראיתי הרבה שחקנים, אבל כמו למשל רוי קין, שהוא אמר, מעצבן אותי שחקנים שמשחקים עם הידיים מאחור אגב, אבל אני רואה מהלך כזה.
לא, אבל אתה רואה.
אני אומר, מה הם אמורים לעשות?
היה מאמן דני בנבחרת ישראל, שקשר את הידיים של אריק בנאדו, כדי שלא יעשה בדיוק את זה.
גם עם היד, עכשיו, אתה תוך כדי ריצה, ברגע שהוא קולט שהולכת לבוא הרמה, מספיק שהוא לוקח את היד, שהיא לא תצמודה, מספיק שהוא לוקח את היד לכיוון הגוף, זה כבר לא יד. אוקיי, מספיק שהוא רואים שהוא מצמצם את זווית. מראה שזה נשאר פרוס, ככה פתוח, וזה נוגע וזה ממשיך, אין מה לעשות, זאת נגיעת יד.
לא היה פה ספק בכלל.
אין ספק.
אין ספק שהיה פה יד, שינה את מעוף הכדור, כדור למרכז הרחבה, יד מושטת, לא בתנועה אחורה, כאילו, לא היה שום קייס להגיד שאין יד.
אני חייב להשלים משהו לגבי...
חוץ מזה שהשופט לא ראה את זה. זה הקייס היחידי, וזה אגב בשני המקרים. אם הכוון מניף את הדגל, ואז מראה שאכן היה אופסייד. אם השופט שורק לפנדל, ואז רואים שאכן היה פנדל, כל המהומה הזאת לא קורית. המהומה קרה בגלל שהשופט טעה פעמיים. השופט פעם אחת, והכוון פעם אחת.
אם יש חוק לשנות, אוקיי, אני חושב שאתה נותן פנדל, ודיברנו על זה לומד בשידורים שלנו. הרי אם אתה נותן פנדל, זה מצב של 70-80% גול.
כן.
אוקיי?
נכון.
על זה לתת פנדל, אני חושב שזה חוק שצריך לשנות.
קשה.
אם עכשיו מישהו מגיע למצב ברחבה שעושים עליו עבירה והוא מול שוער או עובר שחקן ואז כן, תן על זה פנדל. אבל ששחקן נגיד עם הגב לשער בשפיט של הרחבה, או ששחקן כזה עכשיו מרים, לתת על זה פנדל, זה יותר מדי, ואת החוק הזה צריך לשנות.
יפה, דבר הבא, תכף נגיע גם למגיעות עוד מחמאות לגרמניה, אבל אנחנו בתוך ענייני השיפוט. אני רק אגיד, כבר צייצתי על זה אחרי הפנדל של לבנדובסקי, גם אחרי הפנדל של קאי אברץ, נכון שהוא עושה את זה בצורה פחות מעצבנת, אבל הוא נעצר. החוק אומר, אסור עצירה מלאה, הוא נעצר.
הוא נעצר באופן מלא.
קאי אברץ נעצר, וחייבים להפסיק, לא לאפשר לשחקנים, לא להאט, לא לקפץ, לא לדלג. כי אם השוער, שמת על השוער, את כל המגבלות שיש, אמרת לו, אתה חייב, אסור להם כבר לרקוד, אסור להם להסיח את הדעת, הם חייבים להיות, הגבילו את זה, הגבילו אחרי מה שדיבו מרטינס עשה גם, כל מיני, הם צריכים להיות, אסור פרובוקציה, שתי רגליים, רגל אחת לפחות שתישאר על הקו, שחקן שבועט פנדל, רוץ, טבעת. עכשיו הוא רץ, עכשיו הוא פתאום מעט, נאמר היוסף, צעדים קטנים, צעדים גדולים, עצירה, דילוג, קפיצה, זה לא מחול. רוץ, טבעת, ואם אתה יודע לבות, לבות טוב, אז אתה תשים מ-11 מטר, אתה תשים גול, גם בלי לעשות פליה.
השאלה אם הוא עצר או לא עצר.
למה זה, למה זה מרגיז אותך?
א', כי אני רואה את הפנדל של לבנדובסקי איך שהוא בועט, ובא לי למות מאיך שהוא בועט. זה משגע אותי, זה מכוער, וגם בסוף...
גם מסי עושה...
בסוף, מסי גם יצבן אותי כשהוא עשה את זה. ולבנדובסקי בסוף...
יש לי יצבן אותך, די.
ובסוף מזל שזה היה לוריס שם, שהפנדל ליד הרגל שלו, והוא לא זז. ולבנדובסקי גם תמיד הפנדל יוצא לו חלש בסוף. במקרה, בגלל שהשוער, אתה יודע, בגלל העצירה הזו, השוער קצת זז, אז הוא כובש. קאי אברץ בעת מצוין. בעת מצוין. רק שוער שני מטר הוא לוקח את זה. אבל הוא נעצר שם, וזה מעצבן אותי.
כדי לתמוך בך, אני אגיד, כדי לתמוך בך, לא כדי לתמוך בך, אבל משהו שתומך בך.
רק מעצבן, רוץ ומטיבתו כבר.
קצת יש לי תחושה, וזה קצת סותר את כל הזה שאני מגן על השופט, אבל קצת יש תחושה שאם שמייקל לא היה מזנק לכדור, אלא עומד, מצביע ואומר, הוא עצר, סיכוי טוב שהפנדל חוזר.
מעניין.
הוא זנק וכמעט הגיע לכדור.
אני חושב ש...
אז כאילו היה, יאללה גול. אבל הוא עצר. גם אני ראיתי את הלוח החוזר, אמרתי,
לא משנה מה, לא משנה מה, הוא צריך לעשות פנדל חוזר.
כן.
הוא ממש נעצר.
כן, זה גם מה שאני הרגשתי. הוא ממש נעצר.
אני אין לי שום בעיה עם זה ששחקן משנה קצב, אין לי שום בעיה עם זה. זאת החוקה קודם כל, אז כאילו. אין לי בעיה עם זה, מצידי שיעשה סביבון סביב עצמו, לא אכפת לי. אבל בסופו של דבר, לעצור שזה אסור, זה צריך לתת פנדל חוזר.
לתחושתי, זה הדגש הבא של איגוד השופטים העולמי אחרי המונדיאל, זה הנושא הזה של מי שרוצה. אבל יש דגש כזה. יש חוק כזה. אבל אני אומר, שימו לב, יגידו לו, כמו ששימו לב טוב.
עוד לא ראיתי פנדל נפסל על שחקן שעצר. עוד לא...
נתנו פנדל חוזר על דברים כאלה.
קרה, קרה.
על שחקן שעצר, נדיר. ראיתי את לבנדובסקי בועט, ואת מסי בועט, ואת אברץ בועט.
לא עוצרים.
יש לעצור ויש להעט.
אברץ
עצר. יש להעט, והוא עצר.
אם אתה רואה בסופר סלואו, ואתה לא מזהה תזוזה...
כן, אולי יהיו איזה... אולי איזה חיישני תזוזה כזה, ואנחנו נראה את השחקנים, ונראה אם הם היו בהשהיה או לא. זה כמו...
לא מופרך, כן.
זה כמו תמרור עצור ותמרור העט ותן זכות קדימה.
לא מופרך לבדוק בווידאו אם הוא עצר או לא.
אם היה מחכה לו איזה פקח בצד, היה פוסל לו את הפנדל הזה. טוב, בוא נהיה אבל עם המחמאות לגרמניה. מחמאות לגרמניה, כי לפני שהיה גשם והכל, הם שיחקו נגלסמן אמר, שיחקנו 20 כדורגל, 20 דקות מצוינות. ספסל את וירץ לטובת סאנה, אהבת את זה?
אני אהבתי את סאנה, אני לא אהבתי שהוא ספסל את וירץ.
אתה מחכה לרגע שיספסלו את גונדואן.
לא, ממש לא. לא, אני לא אוהב שגונדואן שחק כ-10. אני מעדיף שהוא עוסק במקומו של אנדריך לצידו של קרוס.
אגב, הוא אמר בסוף גונדואן שהוא מאוד אוהב את העמדה הזו. גם
אני גם אוהב את
זה. הוא שהוא אוהב את זה. הוא בעמדה שהוא קרוב לשער, הוא חטט גולים, זה כיף לו, ברור, זה תענוג.
גונדואן מצוין.
הוא, עוד פעם, הוא בסדר גמור, אבל וירץ בעמדה הזאת, הוא בחמש רמות מעליו בעיניי. אני מעדיף את וירץ כ-10.
בכל מקרה הייתי מעדיף לראות את וירץ על פני סאנה. בהרכב?
לא, זה לא קשור. סנה כנף ימין, והוא גם היה בסדר גמור. שוב, אני מחזיק ממנו, אני חושב שככל שיתנו לו יותר, גם נבחרת גרמניה,
אני מרגיש שבדקות הלחץ, שגרמניה הייתה בלחץ, סנה היה בלחץ.
מוסיאלה היה מצוין בקו שמאל, הוא לא צריך לשחק בקו ימין, לא צריך לשחק בקו שמאל, צריך לשחק באמצע. קח את גונדואן, הכל בסדר, שים אותו לצידו של טוני קרוס, הכל טוב, תוציא את אנדריך.
אוקיי,
זה הכל.
אני אתן את המבט כבר קדימה, למרות שיש עוד קטנות בדרך. נגד נבחרת ספרד, אתה עולה עם אמצע של גונדואן וקרוס?
ווירץ.
כן, לא, אני מדבר עלו על האמצע, שני השש האחוריים.
למה לא? כלומר. כן, למה לא? מה הבעיה?
רגליים שלהם יחזיקו? זה שני חבר'ה בני 30 פלוס, לא ילדים.
או גונדואן או אנדריך, אחד מהשניים. ביחד עם קרוס ווירץ. אוקיי? זה מה שהוא מרגיש המאמן, מה שהוא מרגיש שילך איתו.
אני הייתי הולך עם אותו הרכב.
אתה היית מבטא על
וירץ? כגונדואן היתרון שלו, בטח נגד ספרד, שהוא נמצא באמצע למעלה, הוא יכול להיות באמצע למטה. הוא יכול להפוך את זה לשלישיית קישור אחורי.
ווירץ לא?
כן, אבל גונדואן יותר, אני חושב, מנוסה, רציני.
יותר מנוסה, אבל וירץ זה כוכב על.
נכון, לא, וירץ זה כוכב על, אבל אני חושב שלא יודע, אני חושב שזה בסדר, ואני חושב שזה הופך את גרמניה לנבחרת שיכולה בקלות להפוך. ולמה לא שניהם?
למה אנדריך בכוח? למה אנדריך בכוח? למה דווקא אנדריך בכוח?
זה יותר שקוח, קשוח, את
הפיזיות, קשוח, כן. שים את גונדואן, שיהיה ליד קרוס.
מישהו צריך ללכת שם מכות עם פביאן ורואיז. תשמע, זה יהיה משחק מאוד 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 קשה לצפות מה יקרה. כל נבחרת שתעוף, חבל עליה. אני חושב שספרד נראית יותר טוב, היא כמובן פבוריטית, אבל זה משחק מדהים, זה משחק ברמה מאוד גבוהה.
א', יכול להיות, כל משחק אפשר להגיד את זה, שזה יכול להיות המשחק האחרון של טוני קרוס, כן, כל משחק, מעכשיו, כבר מהשלב הקודם, כתב איזה מישהו בעמוד,
אני קרבחל יחבק אותו.
זה עמוד שאוהבים את, בעמוד אוהדי טוני קרוס, אז רשמו מעכשיו כל משחק, כל 90 דקות יכולות להיות האחרונות של טוני קרוס, אז טוני קרוס הגיב ורשם תודה עם סמיילי.
דיינו, הוא לא יחזור, עזוב, טוני קרוס יחזור.
הוא לא יחזור.
דיינו, לא יכול להיות, הוא כל כך טוב,
הוא עוד לא הלך, הוא כבר יחזור.
שיחזור, שילך שחק בייסבול שנה ויחזור. תשמע, הוא טוב מדי, תפסיק עם השטויות האלה. הוא יחזור, הוא נראה מדהים.
לי אתמול היה את הוויז'ן.
הוא נראה מדהים, מה יש לו ללכת?
למרות שאמר לי פה אחד החבר'ה שזה לא יקרה, כי הוא ירצה לעצמו, שאם גרמניה לוקחת, גונדואן הוא הקפטן, שהוא לוקח את טוני קרוס לענפה. זה הרגע שבו הקריירה של טוני קרוס מסתיימת.
להניף גביע.
להניף את היורו שזה התואר האחרון שאין לו.
יש לו מונדיאל עוד שנתיים לקחת, אז אמרת לך, טוני קרוס גדול שישאר.
למי רצית לפרגן?
לאוורץ, אבל לפני שאני אפרגן לאוורץ, אני חושב שזה, אם כבר נגעת בטוני קרוס, אני חושב שזה המשחק האחרון שלו.
נגד ספרד?
כן.
וואה, אמירה. מה שיכול, מי שיכול לעצור,
אבל, רגע, אני אשלים. אוורץ, מי שרצה את פולקלוג, או לא משנה מי, אוורץ זה...
אבל תגיד לי, איך הוא החמיץ את המהלך של ההשתלטות? איך הוא השתלט על הכדור? זה צורה חייזרית.
זו אומנות, אומנות.
שים את זה בפנים.
אבל תראה מה זה, זה שחקן, למה אני אוהב כל כך את השחקן מסוג הזה? כי הוא עשר אמיתי, שהוא גם יכול לנוע לעומק, ויכול גם שחק חלוץ שצריך.
כן.
וואו של שחקן, באמת.
צריך להגיד שגרמניה בסופו של דבר מגיעה לשלב הזה לרבע נגד ספרד, לא רק בזכות השחקנים שהחמנו להם, ולא הזכרנו גם את מוסיאלה, שהוא מלך השערים המשותף.
לא הזכרנו את השחקן הכי טוב שנבחרת גרמניה, שלדעתי בינתיים הוא עמד חזק מאוד להיות שחקן הטורניר, וזה על אף שהוא קבע שער עצמי.
רודיגר.
אדון רודיגר.
לא מוסיאלה.
רודיגר זכה במצטיינת, קיבל אתמול את ה-MVP של המשחק.
לא ידעתי בכלל. הוא ענק, אתה רואה כל כך הרבה מהלכים בטורניר הזה, לאורך כל הטורניר, למרות שהוא הבקיע גול עצמי, אבל זה ב-5-1.
כן, בטעות גם.
יש כל כך הרבה מהלכים בכל משחק שגרמניה כמעט נחשפת במערומיה, ואז מגיע רודיגר. הוא מדהים, הוא underrated בעיניי, הוא הכי 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 שאפשר לדמיין, הוא בטח הבלם הכי טוב בטורניר, ואני אומר, אולי אפילו השחקן הכי טוב בטורניר. הוא עד כדי כך.
אני רוצה להחמיד דווקא
לבלם
של העדו.
זה מעניין.
שלוטרבק עם העומק שלו והשמאלית שלו.
יפה, זה מעניין. הוא פתח במקום טאק, כיתה מוצב, ועכשיו יש לך התלבטות.
לא, אין התלבטות. אני אמרתי את זה כל הזמן.
יש התלבטות לנגלסמן, יש התלבטות.
אין שום התלבטות. הוא בלם מצוין, והוא שמאלי ברגל, והוא שחקן פנטסטי, והוא גם אופציה לעומק שהוא יכול לתת, ואתה ראית ממנו במשחק הזה, השילוב שלו עם רודיגר הוא נפלא. יופי של בלם, ואם כבר דיברתם על שחקנים מצטיינים, בעיניי מוסיאלה זה השחקן הכי טוב בנבחרת גרמניה. הכי טוב, כל עוד שהוא בצד שמאל, הטיקטוקים שלו על המטר, על הסנטימטר, שהוא עובר שחקנים בתוך הרחבה, משהו מביא, זה משהו באמת אחר, זה יש דור של צעירים שהם באמת כמו מפלצות, זה לא אמיתי.
טוב, יהיה עוד פרק כמובן אחרי משחקי השמיניות הבאים, כדי להתכונן גם לרבעי הגמר, אבל לפני שאנחנו נעבור אל השמיניות שנותרו, אז כל אחד מכם מבחירת השחקן היציב שלו, מארבעת המשחקים שדיברנו בחסות רשת פרייבט פייב פרייבט 5G של פרטנר, שהיא רשת הסלולר היציבה והמהירה ומובטחת ביותר בעולם, אז אתם יכולים לבחור את השחקן היציב. קרפל, על מי אתה הולך?
כן, האמת היא שעכשיו בא לי לשנות לרודיגר, אבל כבר דיברתי עליו כרגע, כי תכלס לרודיגר מגיע, אבל השחקן היציב, אתה מצחיק, אבל בחרתי את בלינגהאם עכשיו, אתה אומר, בלינגהאם יציב? אין דבר פחות יציב מבלינגהאם, אבל יש דבר אחד יציב מבלינגהאם, זה הווינריות שלו. מגיע דקה גונג, הוא הופך להיות השחקן הכי יציב בעולם. אין מצב שבלינגהאם יקבל הזדמנות ברגע האחרון ויחטיא אותה. הוא יפקיע אותה. הוא ווינר מטורף, יש לו רשימה ארוכה של שערי ניצחון והוא רק התחיל. אז הדבר הכי יציב ומרגש שחשבתי עליו שאמרת יציבות, זה האופן שבו, כמו שאמרתי קודם, הכדור נכנס לרשת דקה 95, אתה אומר, מי נתן את זה? ואז הראש שלך עוד לפני העיניים שלך, אומרת, ברור שג'וד בלינגהאם, כי זה ווינר, הוא לא השחקן הכי טוב בעולם, ג'וד בלינגהאם, okay. לדעתי, הוא לא, לדעתי,
לדעתך,
הוא,
בסדר,
לדעתי, לדעתי הוא כן. לא השחקן הכי טוב בעולם, אבל הוא המאץ' ווינר הכי גדול, אולי שראיתי, ואני לא אומר, הוא לא יותר טוב ממסי, הוא לא יותר טוב מרונלדו, הוא לא יותר טוב מאף אחד כזה, אבל מה שהוא עושה...
ההיסטוריה?
שראית, כן. מה שהוא עושה בינתיים, תשמע, הוא רק התחיל, וזה רק שנה אחת.
היו שחקנים דקות 90 ומחכים לזה, זידן, בג'ו, רונלדו.
הם לא יותר טובים.
רונלדו, מסי, מה?
הם לא יותר טובים, לא מסי ולא רונלדו ולא בג'ו. הוא לא יותר טוב מהם, הוא פחות טוב אפילו מהם. אבל מה שהוא עושה בדקה ה-90, זה מהמם אותי. הוא יכול להיות הכי חלש של המגרש, ובדקה ה-90 לתת לך גול מדהים, 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 וווינר יציב כזה, אני לא זוכר, שוב, הוא רק התחיל את הקריירה, בטח מתישהו יהיה איזה דוגמה שתפריך את זה, עד כה, בלינגהאם קבל כדור במשחק גדול, בהתקפה האחרונה, בלינגהאם שם גול גדול, זה מה שקורה.
קדוש, בחירה שלך?
אני אלך על השחקן הכי יציב בעולם, בנבחרת הכי יציבה בעולם, שזה רודרי, השש הכי טוב, אפשר לומר כבר בהיסטוריה לדעתי.
וואו.
כן, הכי טוב בהיסטוריה. מבחינה פיזית, טכנית, מנטלית, הישגי, טקטית. שחקן באמת כל כך שלם, נווה את המשחק בצורה מושלמת, כל כך חכם, יודע להצטרף יפה, יודע לסיים יפה, יודע לקבל מהבלמים, יודע תמיד לפתוח את הגוף בחצי תפנית, אתה יודע, לקדם את המשחק קדימה. באמת שחקן אדיר בנבחרת גדולה, והוא הופך גם את הנבחרת שלו, גם להרבה יותר גדולה עם החוכמה שלו. שחקן על.
ולפי ההצטלבויות, יכול להיות שבסופו של דבר יהיה לנו רודרי בצד אחד ובלינגהאם בצד שני, נכון? ספרד, אנגליה, יכול לקרות, לפי העץ,
יכול לקרות,
יכול להתקדם ויכול לקרות.
זה מה שאני חושב שיקרה. זה מה שחשבתי שיקרה, האמת, עכשיו עם שוויץ.
שוויץ, סלובניה גם יכול להיות, לא? יכול להיות, אז יכול להיות.
יכול להיות. טוב, אז אלה היו הבחירות שלכם כאן לשחקן היציב של שלב הבתים, זה כאמור בחסות רשת פרטנר פרייבט 5G, שמעניקה לנו חוויית גלישה יציבה ומהירה במיוחד, ופתרה לנו צופי היורו את בעיית הדיליי בשידורי הכדורגל, ועכשיו בזכות הרשת האינטרנט החדשה שלהם, עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם, אז אפשר לצפות בשידורי הספורט, חלק, בלי עיכובים, ולראות את השער עוד לפני שמגיע הפוש שמודיע על הגול, גם אם אתם במגרש, גם אם אתם באירוע המוני אחר, הרשת של פרטנר תאפשר לכם גלישה חלקה ומהירה, ועם מקסימום פרטנר, פרטיות, שזו הרשת הכי מאובטחת בעולם, ובעידן של היום אנחנו יודעים ההבטחה והפרטיות בכל מה שאנחנו מתעסקים בו בטלפון ובמחשב, חשוב לא פחות ממהירות הגלישה. פינה אחרונה לסיום בחסות ווינר, עם המאבק בעצם על המקומות שנותרו ברבע הגמר, ועם היחסים על השמיניות שנותרו, אז יום שני שזה כבר היום.
זה משחק.
צרפת, 1.85. תיקו 3.05, בלגיה 4.20. אתה תופס את הראש ואומר איזה משחק.
גדול.
על פניו זה אמור להיות צרפת.
לא.
צרפת.
לא קל.
בלגיה לא מרשימה, העניין שגם צרפת לא.
לא קל.
לא, 1.85 זה לא יחס ש...
צרפת.
לא קל.
צרפת.
אמבפה אמר שזה סיוט לשחק עם המסכה. סיוט.
כן?
כל... אמר שזה...
אמר שזה סיוט?
שזה נורא.
עושה סיוט להרבה ילדים בעולם לראות את המסכה בטוח. ב-90 דקות, תקו.
ולא ב-90, כן?
זה משחק השמות, כנראה צרפת, כן, אתה יודע, בכל זאת.
אני חושב שההגנה של בלגיה מאוד איטית, היא לא בקצבים של צרפת, זה לא כוחות בכלל.
יש דיווחים שדשאן רוצה לעלות ביעלום, עם גריזמן מאחורי טורם ואמבפה.
הוא כבר עשה את זה, הוא כבר עשה משהו דומה, אתה יודע, שהרכב לא מאוזן, שצד שמאל שלו היה רביו. אני מקווה מאוד שלא, שהוא יעלה עם אמבפה בצד שמאל, דווקא בנבחרת ובחוד טורם ובצד ימין דמבלה או קומן, ועם שלישיית קישור כמו שצריך. אם הוא היה להם יעלום
זה יראה פחות טוב.
יעל השחקן הכי טוב בעולם.
כבר הייתה את הפינה על ג'וד בלינגהאם.
אם תמצא את הדרך לעצור את אמבפה, צרפת בעיניי לא הנבחרת הכי טובה בטורניר.
היא הכי איכותית, היא לא הכי טובה.
כאילו על הנייר.
הכי איכותית בחד חום השחקנים.
אבל כאילו על הנייר, אבל אני חושב שההיעדר שלו יהיה מאוד בולט. אם תמצא דרך לעצור אותו, אם זה על ידי המסכה או על ידי הגנה טובה או משהו שלא מסתדר לו, אם הוא לא יהיה טוב, צרפת דעתי בבעיה גדולה, מאוד, מאוד גדולה, אפילו ברמת לא. אם הם בפה חלש, אני חושב צרפת לא מנצחת. אבל למה שהוא יהיה חלש? הוא השחקן הכי טוב בעולם. יהיה בסדר. אבל אמבפה זה המפתח. אני לא חושב שהיה טורניר בצרפת שאמבפה היה כל כך מפתח כמו עכשיו. פשוט בעיניי. לא, כן, הוא תמיד היה רמה מעל...
בגיל 19.
הוא תמיד היה רמה מעל כולם.
אז הוא היה מעולה וגם גריזמן היה מעולה, למשל.
עכשיו אני מרגיש...
אומר פה, אם זה לא הוא, אז...
היא תלויה בו.
ואם לא, אז היא תלויה בדמבלה, ואתה לא כל כך רוצה...
לא, תלויה בדמבלה, זה כמו להגיד, לא תלויה בכלום, כאילו דמבלה גדול, אבל הוא לא... בקיצור, היא תלויה במבפה, במבפה חלש, צרפת חלשה.
אל תבטלו עוד את תורם, ובטח את הרגעים של דמבלה, וברור שאי אפשר להיות תלוי בו, ושל קומן שיהיה לי מהספסל.
גריזמן, אם יגיע.
כן, אבל גריזמן באמת עוד לא הגיע לטורניר הזה. הוא עוד לא הגיע לטורניר הזה. אם יגיע, כן, אבל באמת שמבפה זה השחקן הכי טוב בעולם. אני מסכים פה עם קרפל, ואין סיבה שהוא לא...
בינתיים בדיון הזה, אני בא עם ביטחון לדיון הזה. כי ראיתם מה הבחור שלי עשה, כן?
כן.
בסדר, ראית מה הבחור שלי עשה, נכון? עם המספרת שם דקה 90.
ראיתי. אבל זה הבחור של קאפל, אתה יודע, הוא בחר אותו, זה הרגע שלו.
לא, אבל תשמע, אבל הוא התעקש על זה שהוא לא הטוב בעולם.
התעקשתי שהוא לא הטוב בעולם, נכון, נכון, נכון.
צודק.
אבל אמבפה, בוא נגיד.
היחיד שיכול לעשות, אתה מכיר שאומרים על שחקנים, הוא יודע לעשות קצת מכל דבר, היחיד שיודע לעשות הרבה מכל דבר.
אם אומרים לי שעה לפני המשחק שמתפרסמים ההרכבים שאמבפה לא בהרכב כי האף שלו לא יציב כמו שהוא חשב, אני אומר צרפת אפה. חביבי צרפת.
זוכר מה אמבפה עשה בגמר מונדיאל לפני שנה וחצי?
כפית אדיר, יותר טוב מבלינגהאם.
מישהו יכול לעשות דבר כזה?
בלינגהאם יכול, סליחה, אמבפה או ויניסיוס. בלינגהאם
יכול לעשות מה שאמבפה.
בלינגהאם או
ויניסיוס יכול לעשות מה שאמבפה עשה בגמר מונדיאל.
בגמר מונדיאל מתי? מה, עכשיו מה
שהיה? מה שהיה לפני שנה וחצי.
שהוא התעורר לרבע שעה והתלבש לו הוולה? כן, הוולה היה אדיר. הוולה התלבש לו אדיר, אבל גם לבלינגהאם התלבשה המספרת.
זה מה שהוא עשה שם לא רק הוולה.
כן, ברמה אחרת.
ויניסיוס ואמבפה לא יכולים לנהל את המשחק ולעשות את ההגנה שבלינגהאם עושה. טוני קרוס ורודרי לא יכולים לעשות את ההתקפה שג'וד בלינגהאם עושה, והשערים והכניסות לרחבה. הטוב בעולם. אבל אפשר להתקדם לפורטוגל, עם מי שפעם, יש כאלה שאומרים שהיה לה את השחקן הטוב בעולם, אני אומר שני בהיסטוריה, המאמן אומר עדיין בהרכב. קריסטיאנו רונלדו, פורטוגל 1-3, טקו 4-5, סלובניה 8.4. מישהו שם, עזבו 8.4. 4.5 על טקו שילך להערכה, או שזה... אתה פוגע לא רע, קרפל. יהיה משחק. אם לא יהיו ברקים ורעמים...
אם רונלדו משחק, סלובניה יותר טובה...
אתה גם אנטי רונלדו?
סלובניה יותר טובה מסלובקיה. וראית מה סלובקיה עשתה. שמע, לא יודע. סלובניה יכולה פה לעשות משהו.
כן, שפור וספור.
עם פורטוגל?
אם פורטוגל נכנסת לסחרור, סלובקיה, סלובניה תדע להקוץ אותה יפה.
אנחנו לפני הטורניר וכל הטורניר מדברים על זה שחומר השחקנים של פורטוגל הוא אולי תוך שלוש.
וגם מדברים על זה שאם רונלדו כואב לראות אותם, הוא הורג את כל מה שמסביבו.
אני לא פוסל את רונלדו, אני חושב שזה הרבה תלוי במאמן שלו, רוברטו מרטינז. אם רוברטו מרטינז יפתח ב-4-3-3 ולא ב-5-2-3 המצחיק שלו, שמנדש בלם, זה כל ההבדל, ראינו את פורטוגל כשהיא שיחקה נכון וכשהיא שיחקה לא נכון.
אתה אומר למרטינס, שחק מודל הפואנטה.
אני אומר אם הוא ישחק כמו שצריך, כמו שהוא כבר עשה את זה, וזה עבד כמו נגד טורקיה, אוקיי? אז הוא ינצח את המשחק הזה. הוא ינצח את המשחק הזה וגם יגיע רחוק בטורניר הזה. אבל אם הוא ישחק ויעשה את השטויות שלו, אז הוא יהיה בבעיה.
כל המשחקים בשלב שמינית, כל המשחקים, זה המשחק הכי חד-צדדי. מבחינת האימורים.
היחסים, נכון.
הכי חד-צדדי, ואני אומר שיכול להיות שיש פה את הפתעת הטורניר.
מעניין. הפתעה בתום המשחק, אתה אומר.
כן, סלובניה באה, מעיפה את פורטוגל.
הוא אוהב את הלונג שוטס האלה.
יש סיכוי.
אגב, אם הפייבוריטיות...
שמת 20 שקל, יצאת עם כמה, 170, למה לא?
למה לא, אתה אומר. אגב, אם האובייס קורה וצרפת ופורטוגל עולות, אז יום שישי הקרוב ב-7, ספרד גרמניה, וב-10, צרפת פורטוגל. זה יום שישי הקרוב, אם וכאשר.
בלגיה סלובניה, התכוונת.
בלגיה סלובניה, בדיוק. אפרופו צדדים חלשים, ביום שלישי, רומניה 6.8, טקו 4, הולנד 1.4. בוא נה, הולנד יכולה להגיע לגמר.
בטח.
חד משמעית. מהצד הזה, ברור.
היא לא טובה.
נכון? לא, היא בסדר.
היא בסדר.
היא בסדר.
לא אמרתי שהיא רעה, אמרתי שהיא לא טובה.
נכון, אבל היא יכולה להיות טובה תוך כדי הטורניר.
חבל שפרנקי לא שם, חבל מאוד.
לא, זה דווקא יש להם קישור.
כל הקישור שלהם מגיע פצוע.
הוא חסר בטירוף, אבל...
יש להם קישור לא רע בכלל, רנדרס ושחאוטן וסימונס, יש להם קישור טוב. שוב, פרושים, דהון גיא, אז אתה יודע, זה כוח רציני. אבל רנדרס מצוין, וצ'אבי סימונס מצוין, ושחאוטן שם...
הם לא רואים, הם לא רואים.
יש להם באמת יופי של נבחרת. גם אלה, גם אם הם ישחקו את 4-3-3 כמו במשחקים הקודמים, אין סיבה שלא, אם פעם פונג ודאמפריז בצד אחד, צד שני גקפו ואקה, זה נראה לא רע. יש להם גם בספסל שחקנים טובים. הדבר היחידי שהייתי רוצה לראות שם, זה... עם דפאי, אז דווקא בעמדה יותר אחורית בקישור על צ'אבי סימונס, אתה יודע, כטריילר מהספסל, ואת זירגזה בחוד. הוא לא מחזיק ממנו, לא נותן לו. אם אתה תראה את זירגזה בנבחרת הולנד, זה יכול לעבוד נהדר. יש לנו נבחרת הולנד שהיא תגיע לחצי גמר, לא יודע אם היא תעשה יותר מזה, אבל יש לנו נבחרת מצוינת.
אני מעריץ גדול של ממפיס, כבר הרבה מאוד שנים.
נכון.
אני חושב שממפיס יעשה דברים גדולים, והולנד תנצח. אני מסכים שהיא לא כזאת, היא לא כזאת גדולה.
היא מאוד פייבוריטית, אגב, 1-4 מול 6-8, זה כמעט כמו פורטוגל סלובני.
למרות הפנטזיה הישראלית, שרומניה נגד שוויץ בגמר, וישראל הקבוצה השלישית הכי טובה באירופה, הולנד נצח.
ואפרופו, אגב, לא הזכרתי את זה, אבל זה רז צייץ על זה נראה לי בחצי חיוך, שישראל מקבלת את איטליה ואת בלגיה בליגת האומות, ויש לנו על מה לחלום. אתה יודע, אמרנו, זה בית המוות גם עם צרפת שם,
כן.
אולי אנחנו נסיים במקום, בוא נתקדם. אז אוסטריה, 1.85, זוכרת? אוסטריה, 1.85.
זה לנו גם.
לא, לנו זה ישראל. אפרופו ישראל, אוסטריה, ברבע, בשמינית גמר היורו, פייבוריטית 1.85.
חביבי.
אותה אוסטריה, שאנחנו חוגגים מ-98, שנתנו להם חמישייה, אנחנו מזפזפים ואומרים, או הנה הגול של גרייב,
אי אפשר כבר לשמוע על הניצחון הארור הזה, אי אפשר כבר...
שנתיים נתת להם חמש, מה יש לך?
וזה לא איקוני כמו החמש.
שנתיים נתת להם חמש,
זה מה שמדהים.
ובווינר נותנים 1.85 לאוסטריה, בשמינית הגמר, נגד טורקיה.
כי אני מפמפם לעם ישראל כבר שבוע, שאוסטריה עומדת לעשות גמר. ואני מסתכל, אוסטריה מנצחת את טורקיה, כן, אוסטריה מנצחת את טורקיה, כן.
יכולה, פייבוריטית.
לא רק יכולה, טורקיה זה קשה עם כל הקהל וכל הטירוף שלה, ויש לה שחקנים, טורקיה מעניינת מאוד. זה מפגש שתי המפתיעות שחשבתי בתחילת הטורניר, אמרתי, אוסטריה, טורקיה, שתי מעניינות.
לגמרי.
אבל אוסטריה, לדעתי, מנצחת, אוסטריה, לדעתי, יותר טובה, עד כה, משחקת יותר טוב.
מהולנד?
כן, מהולנד. ואז
זה או אנגליה או שווייץ.
ויראית יותר טוב מאנגליה.
אוסטריה מנצחת את אנגליה בדרך לגמר.
אין סיבה שאוסטריה לא עושה גמר. ואם היא בגמר, מה, היא לא תיקח את היורו?
לא, כי זה נורא תלוי נגד מי תהיה.
נגד מי, נו, נגד ספרד, לא, אולי.
זה טייק שצריך לחתוך אותו בסוף. או כשהם מודחים עכשיו בשמינית, או כשהם מניפים בגמר.
אני אולין על אוסטריה, חביבי.
אני מחזיק מאוסטריה, נבחרת באמת טובה. שאני מאוד אוהב את...
בסוף היא תעוף ב...
אני מאוד אוהב...
תעוף עכשיו,
צייר,
תעוף עכשיו נגד טורקיה.
מאוד אוהב את סייבלד ובקישור ואת צאביצר, שהוא באמת שחקן הכי אנדרטד שיש, גם אמרתי את זה פה לא מעט פעמים, אבל בעיניי טורקיה, זאת נבחרת שהיא מול דור, ואין סיבה שלו, מול דור ודמירל בחלק האחורי, וארדה גולר, אילדיז ואילמז בחוד.
איזה גול של הקן.
והקן, הקן נראה לי לא... הוא לא נראה לי יכול לשחק במשחק הזה.
מה, מוצב?
כן, הוא מוצב, הוא לא חוסר במשחק הזה. אבל עדיין, אם אתה מסתכל על הנבחרת הטורקית, אני חושב שהיא יכולה וצריכה לעבור את אוסטריה.
טוב, זה משחק מעניין.
איפה אתה עושה מפגש צפייה קרפה לאוסטריה?
יש לנו ערב.
קדוש סידר לנו, או המליץ לפחות.
באמת?
וזה המשחק שיצא לנו. קבעו את זה בלי לדעת, ויצא בסוף אוסטריה טורקיה, חשבו שזה יהיה צרפת.
צרפת
טורקיה, בסוף יצא אוסטריה טורקיה, מה אתה יודע?
כדי שתהיה מרוכז באוכל.
לא, לא, אני צופה אוסטריה, תלוי גם באוכל.
תלוי, כן.
אתה תהנה נראה לי.
תלוי בדיוק.
יפה. קדוש, קרפל, תודה רבה לשניכם. תודה ליואב שסוחב איתנו כאן למעלה משעה ורבע אל תוך הלילה, מה השעה כבר? ראה עוד מעט 2. יפה מאוד, אתם לא תשמעו את זה עכשיו אני משער, אלא רק מחר. לקרפל יש מחר יום ארוך, אנחנו נקווה שיש לכם מספיק זמן ארוך כדי לשמוע את כל הפודקאסט.
ויש לי צרפת בין לי ושבע.
ממש כואב הלב. כואב הלב קרפל. טוב, אנחנו נשתמע אחרי שתמונת הרבע תושלם ונתכונן לקראת ארבעת המשחקים. אגב,
פורטוגל סלובניה מחר, יש לי הפתעת הטורניר, תשמע, זה יהיה יום ארוך מאוד.
יהיה יום ארוך מאוד, אבל יהיה כיף, כמו שהיה עד עכשיו ביורו. נשתמע בפרק הבא, ביי ביי.